עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. באמת במפגש מעניין בין שתי מדינות שהיו משטפיות של הנאצים, הולנד ביתרון, עכשיו ממש ניצחה כבר בעצם, ניצחה 2-1 את פולין. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
נו, מה אתה אומר? באמת, צפית במשחק, ראית את הפולנים?
צפיתי בחלק, כמו שאתה, כי אנחנו גם נוסעים לאולפן, לא?
כן,
אבל הלכו לנו 40 דקות בערך.
פולנים קשוחים מאוד, אבל כרגיל, כפי שידענו, הם הרי פודיום, יש להם לפחות שתי מדליות משלוש בכל תחרות טיפשות, אז הם ספגו גול בדקה 84.
כן, אבל ההולנדים הם פייבוריטים בשמינייה האחרונה לדעתי.
יכול להיות, אני לא יודע עוד מה יהיה.
ככה נראה לי, הם בחבורה של צרפת ושל איטליה ושל אנגליה ושל כל הגדולות, ספרד.
אני מסתכל על כל הנבחרות האלה ביורו, כל אחד מה עשה לנו ובאיזה מהירות או באיזו מהירות חזרנו להתחבק איתם.
בסדר, נו, אין לזה סוף. ומה עושים לנו היום?
אותו דבר, אבל אנחנו שוכחים, אתה יודע. אותו דבר, אבל צריך לזכור.
לא שוכחים ולא סולחים, אבל ממשיכים. אני אומר לך, אני עובד עם ניצולי שואה, זה המשפט שלהם. לא סולחים ולא שוכחים.
איתם אני לא מתווכח, אוקיי? כי הם עברו את זה, אוקיי? איתם אני בטח לא מתווכח.
נכון.
אבל יש לי עם מגזרים אחרים את הוויכוח הזה, יאללה בוא נתקדם.
יאללה.
עורך ומפיק שר פלסלר, אחראי על השידור ברדיו 103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5, אמרנו רדיו צפון 104.5, גלעד בלום, העורכים בדיגיטל, איתי ניקסון, דוד זבולוני ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם עוזי דן, ספורט הארץ. אהלן עוזי.
אהלן.
האמת שאתה יודע, מיום שישי זו חוויה. יש כדורגל איכותי.
גם הטורניר התחיל טוב מאוד, גם הרבה גולים קודם כל.
לא, וראיתי גם שירו לפני המשחק הזה, גם הורידו מישהו שניסה לדקור וכל הדברים האלה.
עם גרזן, כן.
כן, אני אוהב שהגרמנים בלחץ. תמיד אני אוהב אותם בלחץ.
קודם כל, הורידו שם מישהו, עכשיו אמרו גרזן, אמרו בקבוק תבירה. לא ברור אם הגרזן הוא באמת גרזן, אתה יודע, יכול להיות כמו שאנשים חושבים שמישהו הוציא אקדח, ובסוף הסתבר שהוא החזיק את ה...
אז מה אתה חושב שגוטיירש?
לא, אני שומע דיווחים לפה ולפה, גרמנים מאוד בלחץ מהחוליגנים, מה שהיה עם זה, זה כלום לעומת מה שצפוי כבר עכשיו ברחובות גלזנקירשן, בין החוליגנים האנגלים לחוליגנים הסרבים, זה...
אבל שמעתי ממה שאני קורא, כן, תתקן אותי אם אני טועה, הסרבים מתחפשים לאנגלים ונכנסים למקומות של האנגלים ומשם מתחילה כל המורה.
אני אגיד לך דבר כזה, האנגלים...
בשביל להתחפש לאנגלי אתה צריך להיות ממש טיפש.
הם המשוגעים הכי גדולים בין החוליגנים בערב אירופה, הסרבים הכי משוגעים במזרח אירופה. עכשיו, אתה יודע, הסרבי לא נראה אנגלי, ואנגלי לא נראה סרבי. תשמע, אני הייתי בגמר היורו ב-2000.
שתיהם ספוגי אלכוהול, נכון?
בדיוק, שותים, אסור לשתות, יש לפי אזורים, יש מקומות שמותר לשתות ליד האצטדיון, יש מקומות שמותר לשתות רק בירה מופחתת אלכוהול ליד האצטדיון, אבל אתה יודע, אז שותים 20 קילומטר מהאצטדיון ומגיעים מתודלקים, יש כבר בלגן גדול ברחובות, יש סרטונים וזה, והמשחק בעשר בערב שעוננו הולך להיות עוד יותר ברדק. אני רוצה אבל שנייה לחזור לכדורגל, משהו שאמרת קודם יוני בהתחלה, הולנד ממש לא ברמה של צרפת או אנגליה או ספרד, הולנד לא נבחרת טובה, היא נצחה את פולין, כי פולין, בסדר, פולין זה נבחרת...
תדע לך שאם לפולנים היה שכל עוזי ואני רציני לחלוטין, עם הפיזיות שלהם, הם יכולים להגיע הרבה יותר רחוק.
תשמע, הפולנים יש להם, בוא נזכור שלוונדובסקי לא שיחק, כי הוא נפצע במשחק הכנה נגד טורקיה ו... הוא יכול לשחק, אני רואה רק איזה 30-40 דקות, אז החליטו לשמור אותו בצד, הוא החלטה שאפשר להתווכח עליה, אבל הנבחרת ההולנדית הזאת, גם קומן כמאמן, גם אתה משווה אותה לנבחרות הולנדיות אחרות, אני לא מדבר איתך על קרויף ואפילו ון בסטן חולי טרייקרד, גם נבחרת של, אתה יודע, של ון פרסי וסניידר וכאלה, הנבחרת הזאת בינונית מאוד, בינונית מאוד, ובסדר, ניצחה את פולין במיגול דקה 83, יכול להיות שהם הגיעו לשמונה האחרונות, שמה, בסוף, אתה יודע, הם יעלו מהבית הזה כמעט בטוח, אבל לא הייתי שם אותם, אתה יודע, עם דרגה
לא
מתחת...
לא שם אותם בשמינייה הראשונה.
שוב, אני אומר, הם יכולים להגיע לשמונה האחרונות, נראה מה את מי הם יפגשו בשמינית, הם כמעט...
אבל זה מה שאמרתי.
כן, אבל אמרת שאתה רואה אותם כמו ספרד, אנגליה, צרפת וזה, אני אומר שברמה הם לא שם. הם יכולים להגיע לשמונה האחרונות, כי אתה יודע, אם אתה עולה ממקום שני שלישי בבית כזה, משחק נגד איזה, לא יודע מה, סלובקיה, סרביה, לא יודע, אז אתה עולה, הם יכולים להגיע לשמונה האחרונות, אני אומר, הם לא טובים כמו, הם דרגה וחצי מתחת לשלוש-ארבע נבחרות הגדולות של הטורניר שהזכרת קודם.
תגיד, כולם מחזיקים, באמת עושים תרגילי נשימה לקראת המשחק של אנגליה, נדבר תכף גם על המשחק השני שיתחיל בעוד 40 דקות, בערך 50 דקות. אתה רואה באמת את אנגליה, אנחנו, אתה יודע, כל פעם, אני, מהרגע שהם מתחילים, it's coming home,
תראה, זה נכון,
מ-66 הם שרים את זה.
זה נכון שכל פעם, אנגליה והעיתונות האנגלית והם מתדלקים את הציפיות ואת התקוות והרבה מאוד פעמים זה לא קשור למציאות. אבל נבחרת אנגליה הנוכחית, אני רוצה להזכיר לך שנבחרת אנגליה הזאת פחות מנוסה ועם חלק מהזה הגיע לגמר היורו שעבר והפסידה רק בפנדלים לאיטליה. היא נבחרת טובה מאוד, התקפית לפחות היא נבחרת טובה מאוד, ההגנה שלה פחות. תראה, אני לצורך העניין שמתי אותם בפאור רנקינג שלי מקום שני אחרי צרפת, הם יכולים לבקש עם צרפת בחצי, הם מקום ראשון בטבלת האימורים, בסוכנות האימורים, בגלל שיש המון המון בריטים ואנגלים שמאמרים עליהם, אתה יודע, הכסף צריך לזוז.
טוב, בסוכנות... עוזי, בוא לא, נראה אותם,
אבל,
בוא נראה
אבל,
אותם.
אבל, נכון, עד שלא, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, עד שלא בועטים את הכדור הראשון.
בדיוק,
עכשיו, אבל... סרביה, סרביה נבחרת לא פריירית, סרביה בחירת כישרון, יש לה המון כישרון, סרביה תמיד הבעיה שלהם זה בראש.
אבל בוא תדבר איתי רגע על איטליה, על אתמול. איטליה נראית לי נבחרת, אתה יודע, היא לא הגיעה בסוף ב-30 מטר האחרונים למצבים, אבל שינתה סגנון משחק לגמרי, לא בונקר יותר, טיקי טקה, מסירות קצרות, מהירות.
קודם כל, איטליה לא משחקת בונקר כבר הרבה מאוד זמן. זה קצת להיות שבוי בקלישאות של...
לא, אבל אתה יודע, עם שלושה בלמים בכל זאת נגד...
שלושה בלמים, 3-5-2 זה משהו שאיטליה משחקת אותו כבר 10 שנים מאז שקונטה היה שם מאמן. זה נכון מה שאתה אומר, כי איטליה אין לה את החלוצים הגדולים שהיו לה פעם, אין לה בוודאי את שחקני הגנה הגדולים שהיו לה פעם. היא נבחרת לא גדולה, אבל... בוא נזכיר, היא לא הייתה לא למונדיאל, לאף אחד משני המונדיאלים הקודמים, אבל לא סתם היא לקחה את היורו הקודם. איטליה בהרבה מובנים, אני חושב...
תן אימור, ברביעייה האחרונה.
לא חושב, לא, שמינית גמר, תעוף ברבע, אבל אני אומר, יחסית לחומר שחקנים הכביכול, זאת אומרת, שאותו לנבחרות איטליה לפני 15-20 שנה, הוא כאילו חומר פחות, הוא לא כאילו, הוא חומר פחות טוב, יש משהו שהשלם יותר גדול מסך חלקיו, ויש לה אופי, תשמע, לקבל, הם קיבלו אתמול מאלבניה, את הגול הכי מהיר בהיסטוריה של היורו, ולפגר, אתה יודע, נגיד נבחרת כמו
זה
אלבניה...
זה קרה גם לנבחרות גדולות של איטליה, זה דברים שקורים, מה קרה
בסדר? לא, זה דברים שקורים, בוודאי, אבל לחזור, אני רוצה להזכיר לך שאלבניה עלו מהמקום הראשון בבית שלהם במוקדמות. אלבניה שאנחנו, אתה יודע, ניצחנו אותם בליגת האומות, ואנחנו ניצחנו את אלבניה משאר של טי בריבו בדקה 5400.
אנחנו לא באותה ליגה.
לא, אני אומר, אלבניה לא פריירים, ולחזור נגד אלבניה, אחרי שאתה בלחץ כזה, מה שאני אומר שלאיטלקים יש אופי, וזה משהו, אם פעם היו להם שחקנים מעולים, ואולי האופי היה קצת חסר, קצת השתנה בשני הכיוונים.
בספרד, מה אתה, איך אתה ספרד, מסביר ספרד את ההופעה שלה?
ספרד נבחרת מצוינת. אנשים ראו או לא ראו, ספרד משנה את הספרד, דיברת על הסגנון של איטליה, ספרד משנה את הסגנון, ספרד כבר לא משחקת את הטיקי טקה ולא את החצי טיקי טקה. אתמול החזיקה פחות בכדור מקרואטיה. זה פעם ראשונה במשחק תחרותי, עזוב משחק ידידות, גם זה, גם בידידות זה לא קרה 10 שנים, מאז גמר יורו 2008, שהיא מחזיקה פחות בכדור, וב-2008 הגיע פפ לברצלונה, הגיע ויסנטה דל בוסקה לנבחרת, ואימץ עם שחקני ברסה וריאל את הטיקי טאקה, והשאר הוא היסטורי, אנחנו יודעים שהנבחרת הזו זכתה בגבי העולמי, ובעוד יורו וכו'. דל הפואנטה, המאמן הנוכחי, מבין שאין לו את השחקנים, נכון, יש את גבי ופדרי, אבל אין לו את השחקנים לשחק את הטיקי טאקה של פעם, הוא חזר לשחק, כדורגל, אחר, כדורגל של מתפרצות, כדורגל שמחזיק פחות בכדור. אני אתמול מאוד נהניתי בספרד, במחצית הראשונה
שלהם. אתה חושב אבל שקרואטיה, שרגילה להפסיד לספרד, היא מדד שאפשר לנבין?
קרואטיה כבר הרבה מעבר לשיא, קרואטיה באליפויות אירופה להבדיל ממונדיאלים לא מצליחה, אבל הוביל 3-0 על קרואטיה במחצית, נבחרת עם המון המון ניסיון, זה כן איזשהו מדד. ספרד בבית קשה, אבל אם ניצחו את קרואטיה, אז בבית יש להם עוד איטליה ואלבניה, ספרד לגמרי אחת שכן מועמדת להגיע, בוא נגיד, לארבע האחרונות. אני אהבתי את המשחק שלהם, למיני עמד ששבר את מונציה, היה השחקן הכי צעיר בהיסטוריה של היורו, אתה רואה שהבן אדם הזה כוכב כדורגל.
מה, בסדרי גודל של אמבפה, בסדרי גודל של ויניסיוס?
הוא ב-16.5-17, אבל כן, הוא יכול להיות בסדרי גודל של, אתה יודע, זה יכול לצאת ממנו בסוף בוז'אן קרקיץ' כזה, שהיה בגיל 17, לאו מסי אחד בברצלונה, יכול לצאת ממנו אמבפה, אני לא יודע מה יהיה, אתה יודע, אין סופטי, חשבו לפני 2-3, שהוא יהיה הכי גדול בעולם, הוא, מי שמע לו, עכשיו, אבל פוטנציאלית, אתה רואה, תשמע, זה ילד שהוא באמת, ב-16.5, אתה רואה שחקן, תענוג לראות אותו, מורטה כרגיל, מגיע לטורניר, הוא מחמיץ, אבל הוא שם את הגולים כשצריך, רואיס, שחקן פנטסטי, יש מה לצפות מספרד, עם נבחרת טובה.
עוזי, בוא, הרנק שלנו כבר באולפן, שר, הוא כבר מתחיל עם הווינר, תהיה דרוך.
לא תשלח.
איך תיקח?
אז נתחיל מהמשחק שיחל לערב ב-10 שעון ישראל, סרביה מול אנגליה. כאמור, הסרבים עם לא מעט כישרון, אבל לא כל הברגים מוברגים עד הסוף במוח, ואנגליה עם 60 שנות כישלון. הם הפעם הם הלכו עד הסוף, לאחר שביורו הקודם, כמו שעוזי ציין, הם הגיעו לגמר וסידו רק בפנדלים לאיטליה. מבחינת היחסים, אנגליה פיבוריטית בגדול, לניצחון של אנגליה 1.35, תיקו 4.40, וניצחון של סרביה פי 7, אז ללא ספק אנגלים פיבוריטים בענק, שגם תיקו זה יופי של יחס. עוזי, אימור שלך?
יש יחס, זה שהמשחק לא מגיע לסיומו. אני צוחק. אנגליה, אני חושב בקושי, אבל לא אנגליה. אני הולך עם אנגליה.
קוף.
אני הולך על איקס, כי אמר, איך אמרת, יש להם כישרון לסרבים, אבל לא מוברגים עד הסוף.
נכון. כמוך, באיזשהו מידה. לא, אבל רק בלי הכישרון.
אצל האנגלים, נכון, אבל אצל האנגלים, אתה יודע, אין מה שיהיה ברגים וכאלה. אני הולך פה על איקס.
יוני, תשלים לנו משולש.
אני הולך...
תשתגיע לגמרי.
לא, בניגוד לאוזי, קל מאוד, 3-4-0 לאנגליה.
טוב, אני אמצא את התווך בין שניכם, ואני אלך פה 2-0 לאנגליה. נעבור על המשחקים שערכו מחר. רומניה, עוזי, רומניה הייתה מקום ראשון בבית של ישראל, נכון?
מקום ראשון, כי עברה את שוויץ ברגע האחרון, כי השוויצרים כבר הפילו, בוא נגיד ש...
אבל לא ספרו אותם את הרומנים.
מי שזוכר את המשחקים נגדנו, ולייצא להיות במשחק נגד רומניה ובודפשט. רומניה נבחרת גם בינונית מאוד.
נכון.
הבית שלנו היה בית קל, יחסית. אוקיי, גם אנחנו כיריבה קלה, כן? זה לא... וכן, שווייץ נבחרת טובה.
ראיתי את השוויצרים, מוזי, הם היו אצלנו בינוני מינוס.
שווייץ נבחרת, אני אומר...
ועכשיו הם אימפריה.
אני אומר, רומניה גמרה ראשונה בבית.
אז רומניה סיימה מקום ראשון בבית שלנו.
נכון, כי שווייץ, בסוף כבר היה ברור.
הוריד ההילוך. אז רומניה הם כאמור טורניר מוקדמות לא רע בכלל בבית של ישראל, סיימה במקום הראשון מול אוקראינה, שהיא נבחרת כישרונית וגם צפויה לזכות מתמיכה מהקהל הגרמני.
ואתה דרך הפליאוף והרסול של ישראל, אנחנו כמעט שחקנו גם נגדם.
כמעט. אצלנו הכל זה כמעט. ניצחון של רומניה 3.85, תיקו 3.20, ניצחון של אוקראינה, פיבוריטית בקטנה 1.85. אוזי, אתה הולך עם האוקראינים?
אני אלך עכשיו כמו יושיוני, הלך על האנגלים, אוקראינה קל.
אופה, אהבתי. קוף.
אני הולך על אוקראינה בגלל שאני חושב שהם יהיו באמת, איך אומרים, סוס שחור.
סוס ששחור? איך אנחנו אוהבים את הקלישאות האלה, כן.
אני, לא, אתה יודע, קלישאות, אבל אני מסתכל על התוצאות שלהם, משחקי מפתח.
נבחרת טובה לגמרי.
הם נבחרת טובה, הם נבחרת מחוברת, והם רגילים בלי קהל, למרות שיש הרבה אוקראינים בגרמניה המונים.
הם יקבלו גם המון תמיכה מהקהל הניטרלי.
ואתה הולך איתם למרות שהם טבחו בנו. כן?
אתה יודע, למה?
לא, כי זה צריך
להגיד לך, אתה יודע מה הרומנים עשו?
תגיד לי, אתה
מבין? עזוב, אל תיכנס לשם.
לא, והגרמנים, הספרדים, הפורטוגלים, האנגלים,
והאולנדים. ידעתי שנגיע בסוף לאנוסים מספרד.
תגיד לי, אתה אמיתי? בחייך.
היה לי ברור שנגיע לשם.
לא, אני תכף...
לא, אני עוצר את זה כאן. יוני, אימור שלך?
אני מכוון לדעת גדולים, אוזי וקוף, הולך איתם.
טוב, אני הולך פה על טקו, מה שקרה בדעת קטנים, ונסיים עם בלגיה מול סלובקיה, אני פה הבלגים פייבוריטים בגדול, באמת השאלה אם הם ילכו עד הסוף, האם דברוינה יוביל אותם לארבעת האחרונות, ספק גדול, ניצחון של הבלגים 1.40, טקו 4.10, וניצחון חוץ של סלובקיה, ניצחון של סלובקיה 6.20, אוזי, אמור שכה.
אני הולך עם הסיכויים הטובים, אין מה לעשות, בלגיה הרבה יותר טובה, בלגיה תנצח.
קוף?
אני אלך עם הסלובקים, למרות שאין להם סיכוי.
עם הסלובקים?
אני אסביר לך מדוע, זה אחת המדינות הבודדות באירופה שתומכת בנו מ-48.
אוקיי. זה צ'כיה, זה הרובה מאוזר.
צ'כוסלובקיה.
זה שום דבר שקשור לספורט, תבין, זה או מסעדות, או נאצים לשעבר.
פינה שלמה בלי אוכל, כל השאר בונוס. הלאה, הסלובקיה, בגלל הצ'כים, בגלל הרובה מאוזר? אוקיי, איקס, יפה, אהבתי, אמור מושכל, מקצועי לעילה ולעילה.
היה גם תבן.
כן, יופי של אימור.
מציע למאזינים שלנו, שבאימורים של קוף, שיפרידו.
שיוצאו איתם ויקיפדיה. יוני?
תקו.
אני הולך פה על ניצחון של בלגים. תודה רבה. עוד סיום, ואחרי זה תיפרד מאוזי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
טוב, אוזי, אז אמרנו שבינתיים זה עושה את שלו.
בינתיים יש משחקים טובים, הרבה גולים.
כן, אבל אני רוצה לדבר איתך על המסביב. נכון שאי אפשר להתחרות בגרמניה על ארגון, ובוא נאמר שמבחינה ביטחונית...
בוא אני אגיד לך משהו, אני לא מסכים איתך. אני פה, אני לא שם, אבל מניסיון מרובה בטורנירים, גם יורוים, גם מונדיאלים, ומה שאתה לא רוצה, קופה אמריקה, ו... הקטע הזה של, אתה יודע, האירופים לא כאלה מארגנים טובים. אני רוצה להגיד לך שאני הטורניר הכי גרוע שהייתי בו בחיית ארגון, ואני כולל אליפויות אפריקה וקופה אמריקה ומה זה, זה היה היורו 2000 בהולנד ובלגיה, בצד ההולנדי לפחות. ובוא נראה מה עם, עם החוליגן, אני אומר לך שהולך להיות בלגן,
חוליגנים קניתי.
לא, בוא נדבר על ארגון וסדר ועבר בשלום עוד שבוע, שבועיים.
נכון, ברור. יש לנו עוד הרבה זמן, אבל אני מדבר כאילו, אתה יודע, הפוליצאי, אני אומר את זה בכלל על המערכת שלהם, באמת
כן, מקושרת לכל העולם. זה ברור.
ואני מדבר, פשוט על חשש מטרור, לאו דווקא חוליגנים, הם יודעים כבר להתעסק.
אני חושב שלהבדיל מהאולימפיאדה, ששם החשש לטרור הוא באמת רציני ביותר, וגם אנחנו משתתפים, ולא רק אנחנו וכו'. אני חושב שהגרמנים יודעים, זאת אומרת, אני, אם אני היום אזרח גרמני, מפקד משטרת אכן, יותר חושש מהחוליגנים מאשר מטרור.
טוב, אני מקווה. אני מקווה שאתה צודק. אוזי, נשתמע מחר, המון תודה.
להתראות.
ביי. אנחנו עכשיו נוסעים לגרמניה. שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אתה שידרת את המשחק בין פולין והולנד. התרשמת כמוני שהפולנים קצת, מה שנקרא, נגועים בטפשת קלינית?
תשמע, אני חושב שהם הפתיעו את כולם, כי נבחרת פולין, חשבנו שהיא בלי לוונדובסקי, אין לה הרבה מה למכור, ואני חושב שהיא הוכיחה שהיה לה היום הרבה מה למכור, והם עוד ידברו בטורניר הזה, גם מול נבחרות טובות.
כן, אבל אם היה לה הרבה מה למכור, היא לא הייתה מאבדת יתרון, ואתה יודע, בסופו של דבר, בהולנד לקחה את המשחק הזה בדקות האחרונות, זה גם מראה על אופי, אז מה יש לה מה למכור אם במשחק הראשון היא מפסידה?
זה לא מראה על אופי, זה המצאה שלנו, של הזה, אתה יודע, בכל
העולם. שמה, שאם אתה נותן גול בדקה ה-84, זה מראה על אופי.
זה יכול להיות בן אדם, אתה יודע מה, בלי נפל ביולוגי וקשר לוגי, שהכדור מגיע לו כפי שהגיע לווכרסט.
וכורסט.
ובאמת עשה פעולה יפה ורשת.
לא, אני מדבר על, ההפך, אני מדבר על הפולנים. הוא אומר שהפולנים יגיעו רחוק.
הפולנים זה מטיפשות, אני לא ציפיתי מהם לכלום.
לא, אני לא אומר שהפולנים הגיעו רחוק, אני רק אומר שהפולנים הוכיחו שיש להם כדורגל, לא רק לרוברט לבנדובסקי, וכשהוא יחזור ביום שישי למשחק הבא של נבחרת פולין, כך זה לפחות על פי הדיווחים, אז יהיה להם גם עוד יכולת...
אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, שרון.
אני חושב ששצ'זני היה יותר טוב היום מפרברוכן, אבל גם השוער ההולנדי, היו לו לא מעט עצירות טובות היום, זה יכל בקלות להסתיים גם בניצחון פולני, אבל יש יותר איכות.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש איזושהי נבחרת שהגיעה ליורו שהיא לא נבחרת טובה והיא לא כזו גרועה ולא זה, כולם טובות, כולם יותר טובות מ-40 אחרות שניסו להגיע.
גם סקוטלנד, גם סקוטלנד שחטפה,
נכון מאוד, אז אני שואל,
שנייה, שחטפה חמישייה מגרמניה בפתיחה, היא ניצחה את ספרד כדי להגיע ליורו.
נכון, אז אני אומר, כולם טובות. עכשיו, פולין נראית לי בין ה... אני לא, אתה יודע, על פי משחק אחד...
לפולין יש הרבה כישרון בספורט.
בשליש, לא השליש התחתון, בחמישית התחתונה של הטורניר הזה.
תגיד לי, אתה עושה צחוק?
לא, אני חושב שאתה מגזים.
מקום 20 כזה, 18.
שאתה ממעיט בערכם.
נכון.
אוקיי, יכול להיות. יכול להיות.
בוא נמתין ונראה, יש להם...
לא, אתה יודע למה אני ממעיט בערכם, שרון? כי עכשיו היה אוזי, שאמר, הולנד לא כזו גדולה, והיא לא תהיה בשמיניה האחרונה, או סיכוי שלה להיות, אז אם הולנד לא כזו גדולה, אז איפה פולין? זה מה שאני אומר.
אבל אתה מדבר על שמיניה האחרונה, יש הבדל בין שמיניה, תראה, הנבחרת הפולנית ב...
לא, הפולנים לא יהיו בשמיניה האחרונה. לא אמרתי, אוקיי, דיברתי על הולנד.
אין בעיה, אבל אני אומר, הפולנים זה טורניר חמישי ברציפות שלהם, וזו נבחרת שהרבה פעמים, נדמה לי רק פעם אחת הצליחה לעלות מעבר לשלב הבתים. אני חושב שיש לה סיכוי טוב לעלות גם פעם בשלב הבתים, ויכולה גם לא לעלות, כי יש לה גם את אוסטריה, שזה פלוס מינוס ברמה שלה, הם יאבקו על המקום השלישי, צרפת אני מניח תסיים במקום הראשון, אז מבחינת הפולנים לעבור לשמינית הגמר, ותלוי את מי הם יקבלו שם בהגרלה, ואולי לעשות עוד צעד אחד, זו הצלחה גדולה. לא כל נבחרת באה לפה במטרה לזכות ביורו, או לעלות לחצי הגמר. יש כאלה שרוצות את זה, כמו הולנד, שחושבת שהיא יכולה ללכת עד הסוף. אני חושב שהחיסורים של השחקנים שנפצעו לרגע לפני הטורניר, כמו דיון, כמו עוד שני שחקנים, זה משהו שיהיה לה מאוד מאוד משמעותי. כי יש לה איכות בהתקפה, כמובן שיש לה הרבה מאוד איכות בהגנה, בקישור היא קצת פחות טובה.
אני לא יודע לאן תגיע הולנד, אני חושב שבסך הכל באמת היה משחק יעיל, נכון שהיה קשה מאוד להבקיע את ההגנה של פולין מה-60 דקות בערך שראיתי, אבל אני חושב שבאמת הם היו בערך באותה רמה, למרות שההולנדים כאילו יזמו יותר, אבל תמיד היה סכנה שהפולנים איכשהו יהיו שם
יעקצו. כן. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, בסופו של דבר.
קודם כל, זה גם היה מאוד מאוד ממושמע, אני מזכיר לכם.
נכון מאוד. אני רוצה להגיד לך שקודם כל היה פה קצב אדיר, זו הייתה התחושה שלנו מעמדת השידור, היה פה קצב מצוין. שני קהלים שנתנו כאן הצגה גדולה מההולנדים, אולי אנחנו לא מופתעים, אבל מהקהל הפולני הוא נתן כאן הצגה באמת אדירה, והיה כיף גדול לשדר באצטדיון הזה. אנחנו מכאן נוסעים לדיסלדוף, זה בערך 5 שעות נסיעה, אז יש לנו מסע ארוך,
ומחר
אנחנו נהיה עם צרפת מול אוסטריה.
וואי, כמה עצוב לי לשמוע את הנסיעות הארוכות שלך.
איך אני מרים לך להנחתות ואתה נופל בפח כל הזמן, יוני, אתה חייב לעבוד על זה.
איפה אתה עכשיו? כאילו גלזגן קירשן, ולאן עכשיו?
לא, לא, עכשיו אנחנו בהמבורג, עכשיו אנחנו בהמבורג.
אוי, אוי, זה חור.
מה, חור? כן, בסדר. ולאן נוסע?
לדיסלדוף. 5 שעות נסיעה.
דיסלדוף.
זה בשביל יוני.
כן, דיסלדוף. הייתי שם עם צביקה, לאליפות אירופה ב-93. יופי של מקום. יופי של מקום. כן,
יש המלצות טובות, משהו?
הכל איזה, תשמע, הכל בסדר שם, אתה תוכל לנסוע, הכל בדן בדן לא רחוק, ומסעדות טובות, זה עיר סטודנטיאלית, אם אני זוכר נכון.
נכון, זה עיר סטודנטיאלית, זה נכון, אבל אנחנו נהיה שם, אבל אנחנו כל הזמן נעשה מה שנקרא גיחות, נלך לקלן, נלך לדורטמונד, נלך לגלזנקירשן, שזה האצטדיון הכי מדהים ששווה להיות בו.
שם נוסעים באוטובן, זה לא כמו אצלנו, אתה יודע, באיבן גבירול שנראה כמו עזה. נוסעים באוטובן, הכל בסדר.
כן, לא, זה בסדר גמור. חייב להגיד לכם, סדר מופתי, לא מפתיע. הגרמנים יודעים לעשות את האירועים האלה כמו שצריך, ובינתיים הכל הולך
התרגשתם, באמת נהדר. התרגשתם מזה שכוחות ההבטחה של הגרמנים הורידו משהו שנראה היה כמו מפגע? הם לא יודעו עוד בדיוק מה זה לפני המשחק?
הם עדיין לא יודעים.
הם עדיין לא יודעים, כנראה כי לא יודע מה מצבו, אם יש לכם עדכון, אני לא יודע מה מצבו.
לא, גוטיירש, מזכ"ל האו"ם מברר, הוא רוצה להוציא גינוי, כן?
הבנתי אותך, שלא יגנה את ישראל.
בגללנו.
אושרת עיני ואני היינו בתהלוכה של ההולנדים בדרך, אז יכול להיות שאולי ישימו גם אותנו בעניין הזה. אבל לא מתרגשים כאן, באמת שלא מתרגשים, בטח אנחנו נמצאים כרגע, אני מדבר איתכם מהאולם תקשורת, מהמדיה סנטר של המבורג, אף אחד מההולנדים, אני לא יודע אם הוא יודע בכלל שזה קרה, הם בטח לא מתרגשים מזה, יש פה, היו פה מסוקים באוויר בדקות הראשונות אחרי האירוע מעל האצטדיון, שלושה מסוקים שכל הזמן ככה פתרלו מלמעלה, אבל לא מעבר לזה, האווירה באמת נהדרת, מחנות העודים לפחות בינתיים עם הרבה אהבה והרבה בירה, שזה גם תורם לאהבה, וכמו שאתם בטח יודעים, ההולנדים ביקשו מהמדינות ששולחות את האוהדים ששותים הרבה מאוד, אמרו להם לבקש קצת פחות שתייה, ונתנו להם אפשרות קצת יותר לישן, כי האישון מרגיע והבירה פחות.
בעיקר שיש הולנדים, הביאו סחורה מהבית, white widow וכאלה. על הכיפק. על הכיפק.
נשתמע חברים.
תשמור על עצמך.
אני מקווה שאתם נהנים גם מהשודורים.
כן, כן, נהנים ואתם יופי.
מאוד, מאוד.
כל טוב חברים.
תבלה.
בחסות, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט החדשה, היחידה עם לייב גיים סטוריז, תקצירי וידאו בזמן משחק של כל משחקי יורו 2024.
עכשיו אנחנו עם מוישה מאירי, ספורט אחת, הלאה מוישה.
ערב טוב.
היית קצת ספקן ביום חמישי, פעם אחרונה שדיברתי איתך, ואז למחרת הגיעו הגרמנים, ואני חושב שגם הם קודם כל נהנו, אבל היה להם קל מדי לנוכח ההכנות והחששות אצלם.
אתה אומר שהגיעו הגרמנים, אבל הסקוטים לא הגיעו.
בסדר, אבל תשמע, גם זו דרך, גם זו יכולת לא לתת להם להגיע.
הספקנות שלי הייתה בעיקר לאור שני משחקי ההכנה שלהם האחרונים, שזה היה מול יוון ומול אוקראינה, והגרמנים שיחקו בדיוק עם אותו הרכב שהם שיחקו מול שתי הקבוצות האלה, זאת אומרת שני הנבחרות.
מה שאומר מוישה, שמשחק רשמי ביורו, משחק פתיחה, מביא את השחקנים למקומות אחרים ששום משחק אימון לא יכול להביא אותם.
אני לא מסכים, אני לא מסכים.
אוקיי, אבל אני חושב שזה ככה עובד תמיד.
גם למה אני לא מסכים? הגרמנים היו דרוכים כבר מזה זמן רב, ולראיה שהם פיתרו את המאמן תוך כדי הכנות. הם שלחו את אנזי פליק הביתה, שהיום הוא בברצלונה, ולא נתנו לו צ'אנסים. הם ראו שהמשחקי האימון שההכנה לא עובדים.
אז איך אתה בכל זאת מסביר תבוסה כזאת לסקוטלנד? כי גם במשחק אימון נגד קונוסים קשה לתת חמישייה.
אז אני מסכים איתך, אבל פה פשוט הם התעלו, אני לא מבטל אותם לגמרי. אני אומר שיש, לדעתי, יש נבחרות שהן נראות יותר מוכנות.
כאילו אם אני צריך לשאול אותך, מוישה, אז גרמניה לא ברביעייה האחרונה.
אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה.
אני שואל אותך.
אם ימשיך המומנטום, הכל יכול להיות. אין פה משהו שהוא מוחלט. אני אמרתי בשידור הקודם עם רון וצביקה, שלדעתי אני הלכתי לשלושת הנבחרות, שזה אנגליה, שזה פורטוגל, ו... זה היה נדמה לי, בצרפת, שזה בטוח, אבל תראה, גם אתמול ראינו את הספרדים, שזה היה משהו יוצא מן הכלל, אני מאוד מאוד הופתעתי לטובה מהם, משחק הלחץ שלהם היה יוצא מן הכלל.
כן, אני רוצה אבל...
פאביאן שנתן שם הצגה בקישור, הוא לא שם מוכר, הוא לא משחק, הוא בא מסן ג'רמן פריז, הוא לא משחק שם, אז תשמע, פה יכולים גם להפתיע, ואני אומר לך, שים עוד קבוצה אחת, שיכולה פה לעשות הפתעות. לקח את אוסטריה, למשל.
קח את אוקראינה, מוישה.
אני לא בטוח. אוסטריה מאוד מאוד מסוכנת.
אוסטריה זה גרמניה מיני. זה כמו טריטוריה כבושה שוחררה.
יש שם לא מעט של שחקנים שמשחקים בבונדסליגה ובעוד מקומות, והם עם נבחרת טובה, עם מאמן מאוד מנוסה.
אבל דבר איתי על הקטע של גרמניה, באמת הצגה של 70 דקות בטח במשחק הזה, אבל באמת הצגה. איך צוות האימון מוריד אותם לקראת המשחק הבא? כי אין מה לעשות, יש שם גם צעירים.
יש שם, לא צריך להתאמץ במיוחד, אני חד גם למה, כי יש שם כמה שחקנים מאוד מנוסים, אתה רואה, אני לא מדבר על שני הצעירים שבחורים מאוד רצינים, זה גם וירץ וגם מוסיאלה, אבל לדעתי, השחקן במשחק הזה היה גונדואן, וגם לדברי הפרשנים הגרמנים, כולם הולכים על טוני קרוס, שהוא באמת היה משחק טוב, אבל הוא היה השחקן של המשחק הזה, הוא מאוד משמעותי, ובאמת נגלסמן לא הוריד אותו עד הדקה ה-90 משאיר אותו במשחק, הוא גם עם הניסיון, גם עם השקט שלו, הוא בתפקיד הקפטן, הם מבחינה מנטלית הם מאוד מאוד מתוחים ומוכנים, והם גם מבינים, אתה רואה את התגובות שלהם, הם מבינים שסנונית אחת לא מבשרת האביב.
מה אתה רואה באמת הערב נכנסת אנגליה? את הכדורגל הבריטי אתה מכיר לא מהיום, אלא ממש מזמן.
אני אמרתי שלדעתי הם אחת הקבוצות, אחת הנבחרות הפייבוריטיות.
על אף שלא ראית אותם, אתה חושב שהם באמת...
למרות שכל הפרשנים, לא כל, אבל חלק גדול מהפרשנים, משה, לא אומרים שזו נבחרת שלא תגיע רחוק.
תודה, אני מכבד את כל אחד ודעתו, אני יש לי את הדעה שלי. אבל אתה יודע, בכדורגל כמו בכדורגל, גם הסתכלו עליי כמו משוגע שבתיחת העונה, אמרתי שבגרמניה ליברקוזן תהיה אליפה. בסדר, הצלחתי.
טוב, על מה שאתה יודע בגרמניה, אנשים לא ידעו עוד 100 שנה על מה שאתה יודע לכדורגל.
למה רק גרמניה? כל הכדורגל באירופה.
גרמניה הוא אלוף עולם. תשמע, לאמר בתחילת עונה ליברקוזן.
לפני שהתחילה העונה, תשאל בצ'רלטון, כולם הסתכלו עליי כמו לזה, מי שלוקח אולי את החומר של האוהדים של הולנד, אבל אני אמרתי מתחילת העונה של ליברקוזן תהיה אלופה.
כן. מוישה, נשתמע.
חרגל נעים להתחיל.
תודה.
ביי.
בחסות, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט החדשה, היחידה עם לייב גיים סטוריז, תקצירי וידאו בזמן משחק של כל משחקי יורו 2024.
ציקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
לא כתבתי לך מילה אתמול, כי לא היה על מה, אתה יודע, זה הוכרע דקה ארבע.
חשבתי שאתה כבר בתאילנד.
לא, תרם, אני מחר רק יוצא.
אבל
אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני לא זוכר את מכבי כל כך חלשה, לא מאורגנת, 19 כדורים, היא כבר איבדה יותר, אתה יודע, וזה, אבל באמת, אתמול לא היה שם כלום, בשום תחום.
ואיך אתה מסביר את זה,
צביקה הסביר. ממשחק
למשחק, כן, לא, צביקה, אני שואל את צביקה.
שמה?
מוסיף לשאלה של חקוב, שהם נראו ככה, אחרי שבמשחק הראשון הם נראו לגמרי אחרת. זה כמה ימים הבדל.
תראה, קודם כל, אתה מגיע לדרייב-אין, זה קצת אחרת. אז להפועל יש יתרון ביתיות מצוין. אבל אנחנו כולנו מאבדים את החוש ואת האהבה למשחק, והכל הפך להיות מי מקלל יותר, מי עושה פרובוקציות יותר, מי מפריע.
צפיקה, וזה מתבטא ב-67 נקודות, עזוב להפסיד.
אני חושב שמכבי, קודם כל להפועל היה ניצחון אתמול שמגיע להם.
תרם נגיע להפועל, תרם נגיע.
לא, אם נצטקים על משחק כדורסל, להפועל תל אביב הייתה יותר טובה, יותר רצתה.
נכון, בכל פרמטר.
המאמן עשה שינויים ממשחק למשחק, ניסה משהו, קטש בא עם הגישה שלו והשיטה שלו. אני חושב שקטש טעה כבר בלפני המשחק הראשון שהלביש את תומסון. כי תומסון, עם כל הכבוד לי אליו, הוא לא ברמה. בכלל הייתה שגיעה להחתים אותו, אבל זה לא קטש שחתים אותו. עכשיו, כשהוא היה לו החלטה, כי כל הזמן מחכים, כן נלביש את בולדווין, לא נלביש את בולדווין. אפשר להחזיר את בולדווין למשחק הראשון, אפשר להחזיר את המשחק השני, אפשר להחזיר למשחק השלישי, מותר רק חילוף אחד. אז הלבשת אותו למשחק הראשון, שיחק 6 דקות, לא היה כלום. נתת לו אתמול לשחק 6 דקות, כשבשתי דקות האחרונות אמרת לו, תחזור למגרש, הוא אמר לקטה שאני לא רוצה לחזור, הוא נתן לקטה שיריקה בפרצוף.
כן.
זה 2. 3. לורנצו בראון, אתמול היה, באחד הימים האלה שכולנו כבר מכירים לצערי, שהוא לא משחק, והיה מכבי, היא לא יכולה, אין לה את היכולות. ניבו הקריב את עצמו יפה, והוא קצת בצורה, קולסון היה עסוק בכל הפרובוקציות והמלחמות. עכשיו, אבל כשאתה מתחיל משחק, כשצריך היה להתחיל ב-9, הוא מתחיל ב-9 ב-9.5, ואחר כך הוא מפסיק לרבע שעה בגלל ה...
צביקה, אלה נימוקים שמכבי, שעברה כבר כל מה שיש בכדורסל, כולל הקדר הזה, כולל הקדר הזה.
לא, נכון, הקדר הזה הפסיד בשנה שעברה.
אז אני, בסדר, אבל אני אומר עוד פעם. שוב, עזוב שנה שעברה, אני אומר, כולל הקדר הזה, אני מסתכל במכלול, במכלול, שעדיין, אפשר להפסיד, ברור שאפשר להפסיד, תכף מדבר על הפועל, והם עשו את מה צריך, אבל אני אומר, איך אתה מפסיד? ואתמול...
הם לא, המכבי לא בא, אני חושב שכל ה...
יכול להיות לזה, אבל השלכות להמשך, כי זה, אתה יודע, זה
חתיכת מוסה. אני אתמול ראיתי מצד מכבי ויתור, ייאוש, אבל האווירה שנוצרת, הלאום הזה במגרש, ההתרכזות בכל הדברים השליליים, תראה, אני גמרתי לשדר עכשיו או לראות את כל הפלייאופים באירופה ראיתי, או שידרתי ספרד, טורקיה, איטליה, גרמניה, צרפת, יוון. אפילו ביוון לא היה ככה. יש בית, יש חוץ, יש אהבה, יש שנאה. די, חבר'ה, זה לא כדורסל. אני היום החלטתי שאני לא הולך למשחק.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שזה משפיע באופן ישיר על היכולת של השחקנים?
ועוד איך זה משפיע.
על הפועל, עכשיו בוא נעבור להפועל. על הפועל, דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, דדס מגיע לו כל, באמת, מגיעים לו כל הקומפלימנטים מהשנייה הראשונה. קודם כל, לורנזו כבר היה עם 2 דקות, אני יודע, עם 2 עבירות, אני, דקה שנייה שלישית, אני לא זוכר. אבל כל כדור במגרש, מתוך ה-130, 140 כדורים בשתי הקבוצות, כל כדור במגרש היה לידו אדום. הם הוציאו למכבי כדורים מהידיים.
אז קודם כל, הפועל באה מאוד 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 אגרסיבית, וזה בסדר, מאוד מאוד רוצה. הפועל עשו בשלושה ימים האחרונים, דדס והנהלה וכולם, עבודת פסיכולוגית להסביר לאנשים ששום דבר לא עבוד והכל בסדר, אנחנו נלחמים והולכים לעשות היסטוריה. מכבי באו אדישים, מכבי לא באו שמוכנים לתת הכל, והכל הולך למחר, אני לא יודע מה יהיה מחר.
אבל אני, אם אני לוקח מהמשחק הזה, מה שראיתי אצל הפועל בהגנה, אתה יודע שבכל מצב, בטח במשחק מסודר, יש 3 אדומים בצבע, שנלחמים על כל כדור, על כל ריבאונד, על כל ניסיון חדירה, ואתה יודע, גם לא שרקו להם עבירות בקטע, כי מכבי פשוט איבדו את הכדור. אבל אז בוא ניקח גם את העבירות. בוא אפילו נוסיף עבירות, דברים כאלה. עדיין, אני ראיתי שם את צורקין, ראיתי את צורקין שם, אתה יודע, 3 פעמים, וסורקין גבוה מהגנת הפועל ב10 סנטים בממוצע. ראיתי את צורקין 3 פעמים, אתה יודע, מנסה, לוקח ריבה, הוא מנסה עוד פעם, והם לא מבטרים לו. הם בדאבל עליו. הם עשו שם אתמול עבודה.
אני לא צריך לדבר במקום מכבי על השיפוט, זה בעיה שלהם, הם צריכים לעשות את
זה. לא, אני כבר זה. אגב, דרך אגב, הפועל אמרו את זה בראשון, תמיד אומרים.
לא, יש להגיד ויש לראות, אני רואה את הדברים מהצד כאובייקטיבי פחות או יותר, ומנתח את הדברים.
אובייקטיבי ואתה בענייני מכבי תל אביב, צביקה, זה בעיה.
הוא אימן גם בהפועל, יוני.
כן, אפילו, אני יותר אובייקטיבי ממה שאתה בענייני חיפה, אבל זה בסדר. אני מסתכל כדורסל פיור, אז קודם כל, התפקיד של... השופטים והמשקיף והמנהלת הגדולה, מנהלת המוצר ומנכ״ל המנהלת החדש, לתת לשחקנים איזשהו פרוטקשן שהם באים למגרש חוץ והם יוכלו להיות מוגנים. וכאשר האווירה היא כמו האווירה והשירים הם כמו השירים מאחורי הספסל, זה הפך להיות בכל מגרש מול כל קבוצה, מאחורי הספסל עומדים ומקללים ממרחק של 10 סנטימטר מהאוזן שלך, את כל הסלוגנים הזה, אתה לא יכול לשחק. עכשיו, מכבי ויתרו, ומכבי אין כרגע את השחקנים ה...
אני רק רוצה להזכיר לך, צביקה, אני רק רוצה להזכיר לך, שלף האבוקות ביציע של הפועל ביד אליהו, ומה שהיה שם אתמול, התובע של האיגוד, הרי את המקום הזה צריך, אתה יודע, צריך לחסל את כל הדבר הזה שנקרא האיגוד, איך אומרים, לטהר ולבהר, לחכות שנה, תאבין שכל הדומה נברח ולהקים מחדש. אז התובע של האיגוד דורש, מה הוא דורש? כנס כספי?
לא, הוא עכשיו רק היום יתייחס.
לא, לא, יתייחס, בסדר, יתייחס. כן, אני אומר.
זה המשחקים.
אבל יש להם עונש התנאי. צביקה, יש להם עונש התנאי לעונה הבאה.
כן.
נו, אז מה? מה הוא עושה עם זה?
יש בקשה לחנינה, ויחננו.
תשמע, עוד פעם, הענף הזה ייהרס. הענף הזה ייהרס. אוקיי, אני אומר לך את זה בוודאות, שלושה סימני קריאה, גופה זה עניין של זמן. רק כי זה יבוא בסוף. אבל אני לא יודע, ואני גם לא מבין למה היה צריך להביא ולהדליק את האוהדים של הפועל עם הקונפטי והעצרות האלה של המכולת של רומא, כן נעשה טקס, לא נעשה טקס. קודם כל תעשה כדורסל. אני יודע.
הרי ברור שלא יהיה טקס, גם אם מכבי ינצחו.
אין שום קצין משטרה בדרגת, בוא נאמר, בצוער. בצוער, בבית ספר לקצינים שהיה מאשר טקס.
אם היו עושים אתמול, מנסים לעשות לפני המשחק טקס לליאור לובין, הוא גם כן לא היה מצליח.
אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. פשוט, גם המשטרה לא קרה נכון את המצב.
עכשיו, המשטרה, אוקיי, המשטרה עמדה שם יצאו להציע. יש אחד שנעצר שנראה זורק אבוקה?
נו, ואם הוא יעצר, אז מה יקרה?
רגע, ויש אחד.
אז אני אומר, ואם הוא יעצר, מה יקרה?
הרי הם אמרו, הם בדקו,
הם אומרים.
3,000 איש שנכנסים במגרש, 3 שעות. אז כמה מחר ביד אליהו צריך לבוא ב3 אחר הצהריים למשחק?
אני הייתי דורש מהם להגיע ב7:45, כי ב7 כבר אפשר להיכנס, אבל זה אני. כי אני יודע שהוא הולך להיות שם...
דרך אגב, צביקה, אני אבין אותך.
דרך אגב, צביקה, שנייה, יוני, שנייה. דרך אגב, צביקה, אם אתה תוהה בהי, תף והי, האמלך כבר שם, באחד.
אז אמר היום, הקצין משטרה, בדקנו ביסודיות, וכנראה זה נכנס לדרכים אחרות.
איזה דרכים אחרות?
אני עכשיו יודע, אתה יודע שזה...
כן, אבל צביקה...
אני יודע שזה שם.
רגע, צביקה, אני לא מבין... אבוקות וכללות מ10 סנטימטר מהספסל ואיומים ומה שאתה רוצה. זה בסוף לא משהו חדש. אז אם בגלל זה...
לא, 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 בכדורסל עוד לא היה גופה.
מה לא? לא היה?
בכדורסל עוד לא היה.
מחמיא מפעם לפעם עכשיו.
או העד לא איבד שתי אצבעות בגלל זיקוק שהתפוצץ?
אמרתי גופה, יוני גופה.
אה, גופה, חשבתי אבוקה, סליחה, סליחה.
יוני, אבוקות במגרש סגור...
אין בעיה, אבל זה לא חדש, אבל זה לא חדש, וזה צריך לגרום זה צריך לגרום למכבי תל אביב לקלוע 67 נקודות.
כן, כנראה שכן, עכשיו.
אז הנה, יש את הנשק, הנה, הפועל תל אביב גילתה את הנשק שלו.
בוא נגיד רק נציין בכלל שמנפורד נתן משחק מדהים.
כן, ולא היה על מכבי אף תשובה אליו בהגנה.
נכון, ובאמת ידע לקלוע גם ברבע הראשון שהיה אקוטי, וגם ברבע הרביעי. שככה אני סופר נקודות של תשמע, יש להם הם, נכון שהם קטנים עם מכבי ודברים כאלה, אבל הם עושים, הם באו את, אם הם באים ככה להיכל מחר, מכבי בצרות. אם הם באים כך להיכל, גם מחר יהיו להם 1,500 אוהדים, גם מחר יהיו אבוקות.
אבל גם מכבי יחד של הרוב במגרש, אני שאלה איך האוהדים יבואו ואיך השחקנים יבואו,
אבל אני רק מבקש שלא תלך לאולם, אתה יכול לראות בטלוויזיה.
אני לא הולך מחר לעולם.
יפה. צביקה נשתמע, תודה.
יאללה, ביי.
אנחנו עכשיו יוצאים לדיווחי תנועה עם הרנ"ך של המוסר, ולאחר מכן פרסומות ונבוא.
103 FM. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
חזרנו. מוטי וניר, נמצא בגרמניה. הלאה מוטקה.
הלאה.
אתה פרשם במשחק של ישודר, משחק האחרון היום, אנגליה מול סרביה. האנגלים בטח עכשיו כבר עם מה שנקרא, לא היו עוברים בדיקת ינשוף, גם בהליכה. אבל מה זה עושה לשחקנים שלהם? אתה יודע שלא, בוא נאמר, אני לא ראיתי שם גאונים גדולים במה שאני רואה כדורגל.
תשמע, האנגלים תמיד מגיעים כאחת הנבחרות הפייבוריטיות, בגלל שזה אנגליה, ותמיד הם מקושרים לפרמייר ליג שהיא נחשבת בליגה הטובה בעולם, כמובן. אז באופן טבעי, עם הכוכבים הגדולים שיש לאנגליה, הם תמיד, תמיד שם מועמדים. אף שיש להם נבחרת מצוינת, יש להם הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, יש להם בעיניי הבעיות היחידות שיש לאנגלים זה במרכז ההגנה, אני לא חושב שיש להם בלמים באמת פותחים כמו שיש בנבחרות אחרות.
אגב, ראיתי את אחד הבלמים הטובים בליגה היום, את וירג'יל ון דייק, שוגה באמת כמו בלם בנערים א', אבל זה קורה לכל אחד.
כן, אבל אני אומר, בנבחרת האנגלית שיש לה קישור והתקפה באמת מהטובים בעולם, דווקא מרכז ההגנה זה נקודת התורפה שלהם, והשאלה איך נקודת התורפה הזאת, אם היא תהיה מספיק חזקה בשביל להתמודד.
השאלה הגדולה זה אם אתה מסכים עם רוב הפרשנים באירופה שאומרים שאנגליה מגיעה לטורניר הזה הרבה פחות טובה מאשר הגיעה לטורניר הקודם, ובכלל בירידה.
לא, ממש לא. אני חושב שמבחינת קישור והתקפה האנגלים מאוד מאוד חזקים, יש להם כמה שחקנים מהטובים בעולם, יש להם קישור מדהים. אבל אצל האנגלים זה ידוע גם שהלחץ, השאלה הגדולה איך הם עומדים בלחץ, כי מבחינה מנטלית, התקשורת האנגלית, האוהדים האנגלים, הלחץ שמופעל על הנבחרת הזאת, אם הם לא נופלים שם, אני חושב שהם מאוד מאוד חזקים. מעבר לזה שהם מתחילים היום את הטורניר, והם מתחילים את הטורניר, זה משחק מאוד קשה, כי נבחרת סרביה, נבחרת גם עם הרבה מאוד שחקנים מאוד אגרסיביים וחזקים, היא נבחרת מאוד לאומנית, השחקנים שלה משחקים בשביל העם, בשביל הקהל.
גם אלבניה נבחרת מאוד לאומנית.
כן, אבל אלבניה עם כל הכבוד, רוב השחקנים הכי כוכבים של אלבניה משחקים באיטליה בקבוצות קטנות. ובסרביה יש כוכבים ששיחקו בפרמייר ליג, משחקים בפרמייר ליג. ביובה, ולחוביץ', במיטרוביץ', בדושן טאדיץ', זה רמה אחרת לגמרי, מילינקוביץ' סאביץ', כוכבים ברמה אחרת, זה לא נבחרת כמו האלבני.
אז אתה אומר שהאנגלים רואים את ספרד, ורואים את גרמניה, ואומרים, וואי, עכשיו יש לנו את סרביה, משוכה לא פשוטה.
מה, זה משחק פתיחה, ואנחנו יודעים כמה חשיבות יש למשחק פתיחה, כי אם אתה פתאום מועד במשחק הראשון, אתה מגיע למשחק השני שהרגליים שלך כבר רועדות, כי אסור לך ליפול עוד פעם. ולכן אני חושב שהמשחק הזה...
מה אנחנו יודעים על הסרבים כנבחרת? עד כמה הם יכולים להקשות על האנגלים?
הסרבים מאוד הכזבו במונדיאל בקטר. הם הגיעו לשם ודיברו עליהם כנבחרת שיכולה להפתיע. הם סיימו במקום האחרון בבית שלהם. אמנם היה להם בית קשה, אבל הם סיימו במקום האחרון. אבל אני לא חושב שזה מבטל את זה שביורו הזה הם יכולים כן להיות הפתעה. כמו שאמרתי קודם, זה נבחרת עם הרבה מאוד שחקנים טובים. שאלה, איך הנבחרת הזאת מתחברת היום למשחק? הם באים אנדרדוג, כי כשאתה משחק נגד אנגליה אתה אנדרדוג, ואני חושב שזה עוד יתרון שיש היום לסרבים.
מי אתה רואה באמת כשחקני מפתח הערב? כי הסרבים אנחנו מכירים אותם דבר אחד, פריירים הם לא קשוחים, הם כן. ושאתה מסתכל על ההוגנים של אנגליה, מי ימשוך רגל החל מדקה 20?
אני חושב שבאמצע זה כמובן דקלן רייס, שהוא אמור להיות הקשר החזק של האנגלים. יש את בלינגהאם, שאני לא צריך להגיד יותר מדי, כולם ראו מה הוא עשה עונה בריאל מדריד. פודן, שעשה עונה מדהימה ונבחר לכדור רגלן העונה באנגליה. אני חושב
שאלה השחקנים
שהולכים להיות... איפה המשחק, מודקה? המשחק הזה יגיע לסיום שלו, לדעתך?
יגיע, יגיע. המשחק בגלזנקירשן, שזה האצטדיון הביתי של שאלק. וזהו, אנחנו כבר פה עומדים בתור בתקשורת
אתה סובל.
לכניסה.
מה? נדבר בדקה 70, מוטי.
התור לא נגמר.
דקה 70, בוא נקווה שהמשחק יגיע לדקה 70.
יגיע,
ויגמר,
והכל יהיה בסדר.
הבנתי. טוב, אז תעמוד בתור וכאלה, ואני מקווה שיש שיש מה שנקרא פוטיפורים הלאה, אתה לא אוכל את זה, אני מקווה שיש לפפון במדיה סנטר, ותבלה גם בשבילנו.
תודה, תודה.
בכיף.
ביי.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אהלן, חברים.
איפה אנחנו מוצאים אותך?
יחתים מהאולפן, ונראה קצת דנמרק סלובניה, ונחזור לאולפן, אנחנו פה מקפצים.
אני מבין שבאמת נהנית הנאה גדולה מהנבחרת תחתך שלך. אגב, יש למה לקוות, אני לא יודע אם הם יגיעו לשמונה הגדולות או ארבע הגדולות, אבל הם באמת יודעים את העבודה, מה שראיתי, ואני לרגע לא ציני, אבל מצד שני, אני סומך עליכם שתתאכזבו, כרגיל.
איכשהו תמיד מצליחים אלף הצלחים. לא, הם צריכו יופי שכדורגל, הגיעו ללא מעט הזדמנות, החמיצו המון, אבל היה מאוד ברור, מה שמההתחלה סומן, החוסר בקישור, הפציעות של פרנקי דיונג, של קופמיינרס ודרון, שלושת שחקני הקישור שאמורים היו לפתוח בהרכב, שלושתם פצועים ומחוץ לסגל, וזה היה מאוד ברור שחסר שם באמצע, חסרה נוכחות, חסרים שחקנים שבאמת יודעים להניע את הכדור יותר טוב, אבל, ומקדימה, החדות של ממפיס לא הייתה שם, נכנס וחוס, ותראו, הבחור הזה, לפעמים אנחנו קצת מזלזלים, מישהו שהוא ככה לא טכני ורק דוחק את הכדורים, בסוף הבחור הזה, יש לו ארבעה שערים במונדיאלים, ביורו, בלא הרבה דקות, היה את הצמד כמובן נגד ארגנטינה, ביורו הקודם גם הוא כבש, וגם היום, דקות אחרות של המשחק, נכנס, עולה מהספסל, שתי דקות על הדשא, מקבל את ההזדמנות האחת שלו ועושה ממנה גול, יש גיבורים כנראה מכל מיני סוגים, וצריך גם את הגיבורים האלה, זה שחקן חלוץ של פעם, גדול כזה, שגם חוגג בצורה שהוא לא מסתיר את השמחה שלו ואת האושר שלו, אז וחוסט הוא סוג של אגדה הולנדית, גם אחרי מה שהיה במונדיאל וגם היום, השתיים אחת הזה...
אבל עוזי דיבר פה בהתחלת התוכנית, אסף, ואמר שלא צריך להתלהב מהולנד, והוא לא רואה אותה מגיעה רחוק. עכשיו, אני ככה קצת התווכחתי איתו, ומה אתה אומר? אתה,
מה זה רחוק? נצל... מה זה רחוק?
רחוק, כל... הוא לא, אולי שמינייה האחרונה, אולי, אבל לא יותר מזה.
קודם כל, שמונה האחרונות זה לא רע. אני חושב, כשתגיע לשם, אתה יודע, תלוי הגרלה. אני חושב שהיו ציפיות יותר גדולות ממה שראינו במשחק הזה, כי באמת במשחקי ההכנה הם היו טובים מאוד. אבל יש גם מקום לשיפור, כי הם כן הגיעו להזדמנויות, גאק פה וממפיס, עם המון החמצות. מי שלא היה טוב היום זה צ'אבי סימון, שיש הרבה ציפיות ממנו. יכול להיות שבמשחק הבא, שזה נגד צרפת, אנחנו נראה את קומן נושא שינויים, אולי עובר לסכם שלושה בלמים. מה שמעניין אצל הולנד הזו, אחרי שנים של באמת נבחרת עם הרבה שחקני התקפה נוצצים וזוהרים, פתאום הכוח שלה נמצא דווקא בשחקני ההגנה, אם זה וירג'יל ון דייק, אם זה אקה, ון דוון מטוטנאם, ודפריי, דליכט, יש פה הרבה שחקני הגנה לא רעים בכלל, יכול להיות שיהיה פה איזשהו שינוי מערך, להתחיל עם ניצחון, אנחנו יודעים איך זה עובד בשיטה הזו, שבה ארבע הקבוצות הטובות ביותר מהמקום השלישי עולות, ניצחון במשחק הראשון, מקרב אותך מאוד מאוד לשלב הבא, עכשיו יש לקומן את האפשרות אולי ככה לעשות פיינטיונינג להרכב, להגיע, לזכות זה אולי קצת רחוק,
אוהבים אותו, אוהבים אותו, אסף.
את קומן, כן, כן, כן.
עדיין אתם אוהבים אותו.
כן, כן, זוכים לו את יורו 88, שהיה משמעותי מאוד.
אבל 88, אבל תקשיב, יש גם צעירים קצת בעולם. אוקיי, 88 זה 36 שנה, זה קצת עברו שנים.
נכון, אבל זה הזכייה הקודמת, והיא הייתה בגרמניה, ולכן גם אתה יודע שעכשיו אנחנו שוב חוזרים ליורו בגרמניה. היום המשחק היה בהמבורג, אז בהמבורג הולנד ניצחה בחצי הגמר את גרמניה, גם קומה נבקיעה במשחק הזה, אז יש פה איזו סגירת מעגל. אני דווקא חושב, נכון, זה לא היה משחק גדול של הולנד, אבל יש אופטימיות שאתה גם משיג את התוצאה שאתה גם שיחקו בסדר, בסך הכל התחלה לא רע, לא רע להולנד.
הבנתי. מה אתה צופה הלאה באנגליה? אפשר מהסרבים שלא ייתנו להם לראות את הכדור, ואם לראות את הסרב בשכיבה?
הסרבים זה פער עצום בין החלק הקדמי, שהוא מאוד מאוד מוכשר, ויודע גם לעבוד ביחד, כי הם הרבה שנים משחקים ביחד, שזה טאדיץ' ומיטרוביץ' ובלחוביץ' גם עם התוספת היותר חדשה, מול הגנה די חדירה, אבל זה נכון גם לאנגליה. אנגליה, החלק הקדמי הוא נפלא, עם בלינגהאם וקיין ופודן וסאקה, ויש שם באמת שחקנים נהדרים, אבל גם
יש שם בעיה בחלק האחורי.
בדיוק, בדיוק, סימני שאלה בהגנה. אז אתם יודעים, התחלנו את הטורניר הזה עם המון המון שערים. אני חושב שגם המשחק הזה היום בערב, אנגליה ברור שהיא פיבוריטית, אבל זה פוטנציאל למשחק רב שערים.
על הכיפק, המון תודה אסף.
תודה רבה חברים, ערב טוב, להתראות, ביי ביי. טוב.
אנחנו עכשיו עם אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חבר'ה, מה קורה?
אז קודם כל וייד בולדווין בתופס, הוא ישחק מחר.
כן.
מה שקראתי מקטה שבמהלך כל היום הזה, שיבדקו אותו באימון, ידברו איתו. בכמה מעריכים את הכשירות שלו?
בוא נעשה סדר. רוי בולדווין מתאמן כבר כמה ימים באופן מלא. אבל לפי מה שאני הבנתי עם מכבי תל אביב לפני המשחק הראשון, יש לו, היה לו איזשהו חשש מסוים לחזור. בגלל הפציעה שהוא הרגיש שהוא חזר, מה זה הרגיש שהוא חזר מוקדם? מוקדם. הוא חזר מוקדם מדי, אבל עוד, אני חושב שיום אחד מישהו במכבי תל אביב יעזור את האומץ וספר איך התקבלה ההחלטה היא להחזיר אותו מקרע והאמסטרינג אחרי 9 ימים. אבל בסופו של דבר וייד בולדווין
אני אגיד לך מה אמרו במכבי, הוא הסכים.
להפך, לא, זה לא שהוא הסכים, הוא דרש.
דרש, כן.
עניין, דרש.
נכון.
זה בא ממנו.
אז מה אם הוא דורש?
נכון, יוני, אני מיליון אחוז איתך, זה ספורט מקצועני, בסופו של דבר, שחקנים גם רוצים, יש צוות מקצועי וצריך לחשוב, בסופו של דבר הדבר הזה עלה להם בגביע, יכל לעלות להם באליפות גם. אבל אולי גם עוד יעלה להם, כי עכשיו בולדווין חוזר אחרי חודש וחצי שהוא לא שיחק, לא בכושר, במשחק הזה, אני מניח שהרבה כדורים ילכו אליו. בוא נראה איך זה יראה.
תגיד לי אבל דבר אחר, מצפים שהוא יפתח, והוא באמת ייתן, אני יודע מה, 30 דקות?
אני לא יודע אם הוא 30 דקות. אתה רוצה לשמור עליו? הוא קשיר, כן? חודש וחצי אתה חוזר מקרע באמסטרינג. כל עוד זה לא קרע ענק. אבל צריכים לשמור עליו.
בוא נדבר על... כן, בוא נדבר על מה שהיה שם אתמול בדרייבין, לפני המשחק. אחרי זה נדבר על הפועל. תשמע, אני לא ראיתי שם שום דבר בארגון שתואם את המציאות. קודם כל בוא נתחיל מהמשטרה. דייבין, הרי זה ידוע, ואני אומר את זה כבר לגבי מחר. אגב, אני אומר את זה לגבי כל סדרה או כל משחק שיהיה בין מכבי להפועל תל אביב, גם בעונה הבאה. בסדר? אני מתחייב. יהיו אבוקות. אני מקווה שיהיו רק אבוקות. אוקיי? אבל...
נכון, היו אירועים לא נעימים.
מה לא נעימים? שצביקה אמר קטסטרופה. לא היה כזה דבר. גיהנום אחד גדול.
אני, תשמע, אני הייתי בדרבים. היו דברים קרויים יותר. היו משחקים שהופסקו, כל אופן שלא יכולו לשחק, זרקו כל המקוסות וזה, והיה בבושה. המשחק יכול, כל מה שהיה, עם האבוקות היה ידוע. סיפור לזה, ידעו את זה. המשטרה גרמה לכניסה להיראות באמת 3 שעות לאנשים, ביקשו מאנשים להגיע ב-6, כי בסביבה 9:15. אנשים שהגיעו ב-7:30 לא יוכלו להיכנס לו זמן.
אני חושב שאמנם מחר זה מרחב אחר, כי זה ביד אליהו, אבל בכל מקרה אני בטוח שמחר יעשו להם את המוות לאדומים, יש להם 1,500 כרטיסים, יעשו להם את המוות בכניסה.
אני מקווה שיעבור חלק, אני מניח שלא. צריכים להגיד האמת, היו גם אירועים מעבר לאבוקות, קצת יריקות על תומר גינת, אוהד שאנחנו ראינו אותו מתגרר על הרצפה, שוטרים, באמת בחור צעיר, גוררים אותו לרצפה אחרי שעצרו אותו, כן, בעיתות וזה, דברים לא נעימים. ומעבר לזה, היה משחק כדורסל אגרסיבי מאוד, הפועל פירקו את מכבי תל אביב כדורסל.
בכל פרמטר שכדורסל, אני אעזוב את המסביב, כדורסל זה היה הפועל, כן?
חד משמעי, הגיעו מוכנים, אני אגיד משהו שאתה יודע, לא פופולרי, להתחיל משחק כזה, שיש לך 7 עבירות אחרי 3.5 דקות, קצת קשה, שופטים קצת הלכו עם הפועל בהתחלה, והשפיע,
אתה רוצה שאני אתן לך את ההיסטוריה של 50 שנה האחרונות שופטים הלכו עם מכבי, כולל סדרות, כולל וירובניק עם מרסר, הכל? יש לי את זה בראש עוד, עם הסניליות.
אני יודע, אבל היה הפוך, אבל בסדר גם אנשים בהפועל מודים בזה ששיפוט היה שיפוט די ביתי. הפועל מצלעי, לא צריך כדורסל גדול, קיבלה ערב ענק ממנפורד, 25 נקודות, הצגרה, בסוף הפועל זה מנצח טרייקלויים בחוץ.
גם דדס, כל מה שהוא שלח למגרש, וגם הקטע שהם, איך שהם פתחו ואיך שהם נראו, אפ טמפו 40 דקות, אתה יודע, באמת, היו על כל כדור, אגרסיביות בהגנה, הרי מבחינת גודל למכבי יש יתרון עצום.
נכון, ראו מי רצה את המשחק הזה יותר. בואו אומרים את זה ככה. פול תל אביב בא, היה לה את כל הסיבות להתאבד על הפרקט.
למה המנהלת הביאה קונפטי וכל הדברים האלה?
למה לא?
למה צריך להדליק את זה, את איך קוראים לזה, את אוהדי הפועל? הרי אתה יודע לאן אתה בא.
אתה לא יכול לשדר שדברים אלימים מנצחים.
רגע, ואני רוצה להבין, ואם אתה לא משדר...
רגע, מה אתה רוצה, שלא יביאו?
רגע, יוני, ואם אתה משחק אותה בדיית, ואתה משדר להם מי אתם, אוקיי, מי אתם בכלל, אז מה הגבורה הזאת? מה הם רצו שם? בוא נאמר, בוא ניקח מקרה...
אבל אתה לא יכול...
רגע.
גם אם הטקס לא יכול להיערך שם, אבל למראית עין, אתה צריך לראות כאילו אתה נערך, ולא נותן פה
פרט לאיומים האלה. אבל תקשיב, אין בדברים האלה למראית עין, אתה מבין? אני מבטיח לך שכל הסקונה, אתה מבין, כל הלהקה, כל המקולטניקים, לא היו נפצעים שם אם הייתה שם התפרעות של כמה, של 2,500 איש. בסדר? הם לא. אבל אחרים כן, ייתכן גם ילדים. להיות הבדאי ולשדר, יש את זה מראש ממשלה. אני לא צריך מהמקולת של רומק. הלו, זה חיי אדם שם. זה מקום קטן הדרייבין. בלי אפשרויות מילוט מי יודע מה.
בלי אפשרויות מילוט.
אז למה? אם היה קורה, היה עולה רומק ואומר, רבותיי, בגלל מה שקורה כאן, קורז, הטקס יערך במועד אחר. אבל לא להראות להם את כל האמצעים וכאלה, אין, הם לא צריך להציס קהל מוצס.
אבל האמצעים האלה ההפך, מגיעים, גורמים להם לא להכניס דברים שלהם.
מה זה?
לא להכניס כל מיני אמלאכים.
לא.
מי?
לא, זה לא קשור.
הם הכניסו כבר להיכל, אתה יודע מתי? בחמישי הסחורה מחכה לשני. שמעת? חמישי הסחורה מחכה לשני.
תאמין לי, זה השערוריה הכי גדולה במגרשי הספורט, גם בכדורסל וגם בכדורגל.
כן, ומשטרה אני מזכיר לך.
שמכניסים את הערך של מטוס, מכניסים יום לפני למטוס.
היו שם 300 אנשי אבטחה.
כמש?
היו שם 300 אנשי אבטחה.
אנשי אבטחה זה לא שוטרים.
לא, אבל המון המון שוטרים, כמויות שבאמת...
אז אני אומר אותם, אבטחה, קודם כל אני לא קורא לסדרנות אבטחה, סדרנות היא סדרנות, הוא לא מבטח.
לא, זה קצינים,
קצינים קצינים. מה קרה לך, קצינים? זה הכי, תשמע, משטרה, ככה לימדו אותי שהייתי בן 10, מגיעה רק אחרי האירוע. היא לא טובה בלפני. אין שם במניעה וכאלה, הם טובים אחרי. לבוא, לצלם, אתה יודע, מזאפ, כל הדברים האלה. בלפני אנחנו רואים שזה לא טוב. על הכיפה שקדי, נשתמע, המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נתחיל עם מכבי תל אביב, פוצחים שם באימונים אוטוטוט, לא?
25.
זה 25, זה עוד... עוד 9 ימים מהיום.
עוד שבוע, כן.
יש כבר מאמן? מאמן כבר יהיה?
עוד 9 ימים. לא חושב.
אז מי יתחיל ההולנדי של הנוער?
לא. אני בטוח שיהיה עד אז. אבל זה לקראת סגירות.
זה יהיה סיק, בשנה שעברה זה ב-28 היה ביוני. עכשיו זה יהיה ב-25, זה יפה, אם אתה אומר שיהיה עד פתיחת האימונים מאמן.
כן. סך הכל מכבי תל אביב שומרת על הלוז שלה עונה אחרי עונה, בציניות או שלא בציניות, אבל כן, אבל אנחנו 16 ביוני היום, אז לפי הלוז 25 ביוני זה פתיחת האימונים, ואני מעריך שעד אז נראה כבר מישהו, אלא אם הם באמת תקועים מכל מיני סיבות.
קודם כל, עד עכשיו הם תקועים, זה לא מתאים למכבי תל אביב.
לא, עד כמה שהבנתי, לא תקועים, פשוט, הבנתי, שאלתי, ענו לי, לא תקועים, אוקיי, אלא הברנש המועמד וכאלה, יש לו סידורים אחרונים בדנבר.
אמרת ונשארת בחיים, קופמן.
תמיד אני אומר ונשאר בחיים.
הם תקועים, כי מכבי תל אביב ידעה, ותקן אותי תוכמן, שרובי קין זה או כן או לא, 50-50, ולכן הם היו צריכים להיערך עוד לפני חודשיים.
איך אתה יודע שלא נערכו?
לא, אז למה אין מאמן?
אולי אשתו ילדה.
אולי.
אבל מאיפה אתה יודע שלא?
אני, כי אין מאמן עכשיו.
אבל אולי הם לא רוצים שיגיע.
אולי, אז אתה באולי, אני אומר אין מאמן.
אני, תקשיב.
אתה אולי, אתה...
רגע, יוני, תקשיב.
אני מקשיב לך.
לא, אני אומר, אני, קח אותי כמפגר. ילד לא מפותח, אוקיי? בן 65, אבל לא מפותח. מאיפה אתה יודע שהם כבר נכשלו? אני את זה לא יודע.
לא אמרתי שהם נכשלו.
אני שואל לך שאלה. איך אתה יודע שאין להם מאמן?
אני, עובדה, כרגע אין להם מאמן.
למה? כי הם לא הודיעו לך.
לא, אתה אומר שיש מאמן
ולא יודעים. אני לא יודע, אבל אני לא קובע נחתות.
אם יש מאמן והם לא יודעים, אז אני ילד שצריך טיפול. אז תדבר אותם לדין. לא, אז אני ילד שצריך טיפול. בסדר, נו, די כבר. אני מהיום בכדורגל.
תנו לי לעשות טיפה סדר. יש, יוני, רשימה של מאמנים? יש מאמנים. זה לא שאין, זה לא שאמרו, אוקיי, אנחנו מחכים לקין, וברגע שקין אמר, בסוף אני לא נשאר, אז אמרו, יאללה, בואו נתחיל לחפש. יש רשימה של מאמנים, אז ככה, בקטע הזה, זה לא מדויק להגיד שלא חיפשו, או שחיכו. נכון, כמו שאתה אומר, ידעו שזה 50-50, יותר נכון, העריכו שזה קצת יותר מ-50 שכן הוא יישאר, לפחות זה מה שהתחושה הייתה. בסוף הוא החליט לא להישאר, למרות שהצוות שלו מאוד רצה. עכשיו, מכל מיני סיבות, זה, אתה יודע, לוקח זמן. יכול להיות, כמו שקוף אומר, שיכול להיות שמאמנים ש...
לא, קוף אומר שאני לא יודע אם יש כבר מאמן או לא.
אני גם לא יודע, אני רק אומר...
אני לא יודע, כרגע אני יודע שאין.
אני משוכנע שמערכת כמו מכבי תל אביב, בטח בזמן מלחמה, אוקיי, זה לא איזה ארגון קיקיוני, אוקיי, וגם במושגים של חברה כלכלית, לאו דווקא ספורטיבית, יודעים שהאיש המרכזי, ברגע שהוא מתלבט, אתה מחפש אלטרנטיבה.
נכון.
אתה הבין? אני מניח שהם חיפשו, ודיברו, ושוחחו, ונפגשו.
וסגרו, ורק לא מודיעים לנו.
לא, עם שלושה, לנו הם לא צריכים להודיע כלום. אגב, אני אוהב את הסטטוס קוו הזה. הם לא מודיעים לנו, אני לא סופר אותם, לא מראיין אותם, לא מתעניין יותר על המידה, אני חולה על זה.
לא, זה לא עובד ככה, הם צריכים להודיע לנו.
לא עובד מצוין.
יש למכבי תל אביב מאות אלפי אוהדים בישראל.
המחויבות אליהם, לא אלינו.
זכותם לדעת מי המאמן.
אז שיתבעו את זכותם, שלא יקנו מנוי, אם אני יודע שנתך.
לא, הבעיה היא שיש waiting list למנויים לעוד 100 שנה.
אז אולי בכל זאת הם יודעים מה הם עושים, אולי.
לכן מתנהלים ככה. תגיד לי רגע, תוכמן, רכש?
רכש, יש את הסיפור של סגי וחזקל, אני מניח שעד ה-27 ביוני, זאת אומרת עד חמישי הבא, אם דיברנו על 25 ביוני שזה תחילת האימונים, אז עד ה-27 ביוני תהיה החלטה של פיפה, בהנחה שפיפה, עוד פעם, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם ולא יודעים אף פעם איך אתה יוצא מבית משפט, אבל קרוב לוודאי לא רואה שום זכות של אנטליה ספור על הכרטיס, היא בקושי נתנה 200 אלף יורו, מתוך ה-800 להפועל בר שבע, אז אני מעריך שאתה יודע, הוא יהיה חופשי, או שאפשר יהיה להביא אותו, ואז הדברים פחות יותר סגורים, למרות שגם מכבי חיפה עוד בתמונה, אבל זה שם שבהחלט מחזק.
כן.
אבל הסיפור המרכזי זה הזרים, כמו עם המאמן, גם הסיפור המרכזי...
שם יהיה קשיים לכולם.
כן, צריך לראות באמת מה הם מביאים, יש כל מיני שמות, עוד פעם, תראה, עובדים, זה לא שלא עובדים, היו קצת בחופשה, גם מנטפורד, גם דומיניק פרייס, עשו את החופשות שלהם, אני חושב שעכשיו בעיקר מתכנסים לתוך החלטות, צריכים לעשות עבודה רצינית בהיבט הזה של הזרים, מבחינת סגל ישראלי, יש סגל רחב, ערן זהבי, אופה, הנה גול יפה של דנמרק, ואפילו כל מרגש אפילו, אתם רואים?
לא, מה מרגש בו? לא, אני לא רואה, לבחול אולי קוף רואה.
הגול המרגש זה שאריקסן. סגירת מעגל מטורפת, האיש נחת על הדשא.
בוא נתקדם, כי אני לחוץ כאן בזמן.
נחת על הדשא, אני מתכוון כמעט סיים את חייו, אתם זוכרים על הדשא, הוא זה שכובש עכשיו נגד סלובניה 1-0.
תוכמן, בוא נעבור לבאר שבע, תגיד לי מה קורה שם, אם קורה.
באר שבע, א', אתמול זה היה יום האחרון או התאריך האחרון, 15 ביוני, שהיו צריכים להודיע לעדן שמיר אם מממשים את האופציה איתו, ולא הודיעו לו שמממשים, אז לכן לפחות על סמך החוזה הזה, על פניו הוא לא אמור להמשיך, אבל אני בדקתי הבוקר את זה ונראה לי שהפועל באר שבע כן תגיש לו הצעה חדשה, זאת אומרת, לא התאים להם ללכת עם האופציה, כנראה שהאופציה הייתה קצת יותר מדי גבוהה, אבל זה לא אומר שלא יגישו לו הצעה חדשה. קוז'וך חוזר מטיול בתאילנד עם המשפחה, ואני מניח שבעיקר המאמצים יהיו עכשיו לראות מי מבין השחקנים הזרים שחתומים ויש חמישה כאלה, נשאר או לא. פתיחת האימונים אגב שם זה כבר ב-23, בעוד שבוע מהיום, אז ככה שהימים הקרובים בהחלט יהיו ימים מעניינים, לראות מה עושים עם שמות כמו שושנצ'ב וקניונס ושחקנים אחרים שיש להם חוזים לעונה הבאה. אבל בואו, בגדול, בגדול, אולי בגלל היורו, אני מניח הרבה בגלל המצב פה במדינה, אנחנו מרגישים בינתיים לפחות על עכשיו שזה עונת מלפונים, מה שנקרא מאוד דלה.
תוכמן, תודה.
תודה.
בני יהודה מודיעה שתמשיך לארח את משחקיה בליגה השנייה באצטדיון בלומפילד, אחרי שבחנו את הרעיון של חזרה לשכונת התקווה. העירייה לא יכולה לסיים את השיפוצים באצטדיון עד פתיחת העונה, וכן ישחקו באצטדיון בלומפילד, מה שאומר שמכבי יפו, שאתה צריכה להחליף אותה, תצטרך לחפש מקום אחר, אלא אם יאשרו להם ארבע קבוצות באצטדיון, זה מה יש. פרסומות. חזרנו, שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
עדיין 1-0 לדנמרק על סלובניה, שער של כריסטיאן אריקסן, דקה 16. מה קורה, אלבז, יורים?
ברוך השם, רגוע, אתה יודע, שנתנו להם איזושהי הפסקה.
שלושה ימים קיבלת בגלל חג הקורבן, אבל אל תבנה על זה.
מתחשבים בהם, אתה רואה?
לא כולם שם דתיים, וממש, אתה יודע, observe. אבל תגיד לי, מה קורה באמת בקבוצות, קודם כל מכבי חיפה? מה מתרחש?
לא, מכבי חיפה פותחת את אימוניה ביום שלישי הקרוב, ומבחינתה זה איזשהו יום חג בגלל החזרה של ברק בחר לעניינים. מעבר לזה, אתה יודע, אין יותר מדי.
מה, כל הסגל יגיע לאימון, לאימונים הראשונים?
לא כל הסגל, אבל אתה יודע, מרבית הסגל, גם שחקנים מושלים, שהיו מושלים בעונה האחרונה, כמו מאור לוי וכל מיני כאלה ואחרים, שיגיעו לפתיחת האימונים. לגבי המחנה אימונים בשלישי לשביעי בספרד, אז זה עדיין מוקדם לדעת מי יצא, מי לא יצא, אז
מה תמונת המצב לגבי פיירו, קורנו, אלה השחקנים שיש סביבם סימן שאלה?
יצאו ויהיו במכבי חיפה.
יישארו, לא, אין דיבורים,
לא,
כפירו, אתה יודע, כלכלית זה נכון למכור אותו, כי הוא בסוף העונה שחקן חופשי.
כן, חוץ משור, אבל כולם יצאו.
כולם יצאו, אבל לא, אתה לא יכול להגיד לי שכולם יישארו.
לא, כולם יישארו, אלא אם כן, אתה יודע, פתאום תבוא איזה הצעה חסרת תקדים, אתה יודע, שמכבי חיפה לא תוכל להגיד לה לא על איזשהו שחקן. אבל כעיקרון כולם בתוכניות של ברק בחר.
תגיד, ומה החדשות מסעודיה, לגבי אצילי, אומרות לגבי מכבי חיפה, החליטו לשחרר אותו שם?
תשמע, אז גם אם אצילי לא יהיה שם, ואלינו יהיה בקבוצה אחרת, קשה לראות אותו חוזר לארץ, ומבטר על מיליונים רבים.
למה לוותר? הם מוותרים עליו, הם צריכים לשלם לטיפול.
לא משנה, המס. לא, תמאס, אתה יודע, עצם החזרה שלו לארץ, אם הוא הרוויח 8 מיליון שקל והוא חוזר פה לארץ, אז 4 הלכו. אז זה משהו די משמעותי, הוא רוצה לעשות עוד שנה.
כן, אבל מה שהוא צריך לשלם פה או שם? אני לא יודע כמה הבדלים.
איפה זה? פה הוא צריך להשלים לדרגת המס בישראל.
נכון, אבל איך אתה יודע אם צריך להשלים? אתה יודע כמה מס משלמים בסעודיה?
אבל אחרי שנה הוא ישלם 50% פה. עדיף לו למצוא שם עוד קבוצה ולעשות שם עוד דונה אחת, ואז הוא חוזר לארץ, ואז הוא חוזר עם הכסף כולו.
כן, אבל אני מסביר, גם שם הוא משלם מס, אולי לא 50%.
לא, לא, לא בתחומים האלה, זה לא אפילו מתקרב בזה.
אז כרגע זה לא עומד על הפרק אפילו.
לא, ממש לא, כרגע נראה שהוא יישאר שם, אתה יודע, אלא אם כן.
ומה עם דיה סבא, באמת חוזר?
חוזר, אמור לפתוח את האימונים במכבי חיפה.
איך הוא מבחינת החלמה?
עכשיו מחלים, עכשיו מחלים, הוא נראה בסדר, הוא מרגיש יותר טוב, אבל להגיד לך שהוא בכושר, לא. צריך לעשות הכנה עם הקבוצה, פתיחת עונה כמו שצריך, ואז בתקווה שבפתיחת העונה הוא יגבור בכושר משחק טוב.
בוא נעבור להפועל חיפה, מה קורה שם?
תשמע, לא יותר מדי חדש, שהפועל חיפה, לפי כמו שזה נראה כרגע, זה נחלשה, על זה אין בכלל ספק, אבל רוני לוי עושה חיפושים אחרי זרים, אחרי ישראלים, יודע שקשה מאוד למצוא שחקנים בשלב הזה, בטח שחקנים איכותיים כמו כאלה שעזבו את הקבוצה, כמו יוספי, כמו מלמד, אבל הפועל חיפה עושה חיפושים אחרי שחקנים ישראלים, מנסים למצוא מציאות של שחקנים צעירים, אבל זה לא פשוט כרגע.
אין מציאות, אין מציאות, בסוף מציאות עולות ביוקר. אז זהו, תמיד יקר.
מקבוצה שלא דיברנו עליה הרבה זמן, סכנין?
כן, גם סכנין, אתה יודע, מבחינתם מנסים באמת למצוא שחקנים, מבחינתו של דרפיץ' ופירם קיאל, שגם עוזר במצע ומתן ובחיפושים אחרי שחקנים, אין כרגע איזה משהו חדש, רוצים לראות שחקנים שנפלטים מקבוצות, ואז לראות את מי הם יכולים כן לצרף לקבוצה.
טבריה?
דווקא עושה, אתה יודע, קולות מאוד נעימים מבחינתה, גם מבחינת המחירת מנויים, כרגע מעל 1,200 מנויים הצליחו למכור, וגם מבחינת ההכנות לעונה הבאה. זה שאין להם בית, זה משהו שאתה יודע, קצת מפריע באמת לראשי הקבוצה, ומבינים שיהיה לו פשוט.
לא יהיה להם בית עד שישו,
להם משנה.
עד שישו ילך שם שוב על המים.
כן, אבל אתה יודע, מבחינתה של טבריה, הם לא רוצים לבוא לעונה הזאת במטרה להישאר בליגה, הם רוצים לבוא וכדי להיות איזשהו העתק הדבק של בני ריינה, להיות איזו הפתעת העונה. הם יודעים שזה לא פשוט, אבל מבחינתם
מאמין שהם כן יכולים לעשות את זה. בוא נראה איזה זרים הם יביאו, אתה יודע, זה גם כן לרצות ומה שיש.
נכון, הרבה תלוי בזרים, הם יודעים את זה וגם חודדה מבין את זה.
קריית שמונה?
זה לא ממהל. בבניית הסגל, הוא רוצה קודם כל באמת למצוא זרים איכותיים. יש שיחות ודיבורים עם לא מעט סוכנים, גם שי ברדה, גם איזי עצמו, איזי דווקא מאוד מעורב, לפחות עכשיו כמה שהוא, אתה יודע, נעלם מאור הזרקורים, מחפשים זרים איכותיים, מרבית הסגל מהעונה שעברה יישאר, ויבנו פה באמת גם על השחקנים הצעירים, כמו אריאל שרצקי, כמו הבורומי, החבשי, אתה יודע, הוותיק, שהיה באמת אחד מהאורגנים של הקבוצה, רוצים למצוא זרים איכותיים, שאיתם הם יוכלו באמת לרוץ קדימה.
על הכיפה, קלבז, המון תודה.
תודה, שבוע טוב.
אנחנו עכשיו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, איזה יופי, לא פעם אחרונה העונה.
כן, ויש לנו את בונה דאלס, מה שהם עשו.
אל תדאג, נמצא סיבות גם אחרי שזה ייגמר לדבר איתך.
כן,
נראה מה קורה, באמת, אתה יודע מה שדאלס עשו לסלטיקס, משחק מספר 4, השאלה אם אפשר להתאושש מזה, באמת, אתה יודע, למשחק הבא.
כן, זאת התשובה הקצרה.
אני לא, מה שראיתי פשוט ב-4, אתה יודע, זה כל נקודות התורפה של הסלטיקס פשוט קפצו לי לעיניים.
כן, אבל זה גם היה משחק לא פייני של הסלטיקס, הם כן, נשברו מאוד מהר, זאת קבוצה שבדרך כלל לא נשברת, יודעת לחזור, יודעת להפגין עמידות וחוסן מנטלי, והיא לא הרגעה שום דבר מזה. ואני חושב שבאיזשהו מקום, ברגע שהם הבינו שדלס, זה הולך למשחק הזה בכל מחיר, אז איפשהו באזור המחצית כבר, מה שנקרא, נשברה רוחם, והם אמרו, אוקיי, יכולים לסגור את זה בבית, יש עוד הזדמנות, ניתן להם לחזור, שיוציאו את כל העצבים וזה. בשחקנים נחו, פרובינגיס עדיין לא שיחק, אני מאמין שיש סיכוי לא רע, שמחר כן יראה אותו חוזר מול קהל ביתי, עם הזדמנות לסגור עניין, ובעיקר רצון לא להסתבך, כי אם זה אבא שתיים, ואתה חוזר לדלס, אז זה חד בלגן. אז כן, דלס ייקחו לדעתי חלק גדול מהמומנטום, שהם צברו גם בריצה בסוף משחק 3, וגם במשחק 4. זאת אומרת, דלס לא תהיה דלס של משחק 1, אני חושב. הם כבר יודעים כמה דברים שעובדים להם יותר, הם ראו באיזה מצ'אפים, באיזה מקומות הם יכולים כן להרער קצת את הביטחון של הסלטיקס, אבל הסלטיקס יחזרו עם אנרגיות אחרות לגמרי למשחק.
אבל בגדול הם יודעים שאם מוצאים את הכדור מהיד של לוקה, גם אם הוא יקלע 30 נקודות, אתה יודע, בפחות מ-30% דיוק, הם חזק במשחק, עם קירים מסתדרים.
הם קיירים במשחק 3 ו-4, הם פחות הסתדרו.
אבל ב-3 לוקה נתן להם יותר מדי כדורים, וב-4 הם לא הגיעו.
שוב, ב-3 לוקה, בוסטון שמרה מצוין על לוקה בחצי השני, וב-4 לוקה גם היה טוב, עשה 25 נקודות במחצית.
רגע, אבל אתה רואה איזה שאופציה פה, עם כל הניסיון שלך והידע שלך, שזה מתהפך?
כאילו שדלס יחזרו, אני לא חושב שדלס ייקחו אליפות, אני לא רואה את בוסטון קבוצה שלא הפסידה פעמיים ברצף, כל העונה הפסידה 4 פעמים ברצף, אבל שוב, דלס יעשו, זה לא יהיה משחק חד צדדי, אני חושב, משחק חמש, עכשיו שאמרתי, בטח יהיה 30 הפרש למישהו, אבל אני כן חושב שמשחק הזה דאלאס יבוא עם הרבה יותר ביטחון עצמי, ממה שהם היו בתחילת הסדרה הזאת, ובוסטון בצד השני יבוא עם תחושת דחיפות שהם לא היו איתה במשחק ארבע, כך שאני באמת חושב שהולך להיות לנו משחק מאוד מאוד צמוד, ושוב, בוסטון עדיין, וגם חלק מזה זה שפורזינגיס לא שיחק, עדיין קבוצה יותר עמוקה, יותר מוכרת.
תגיד, ולקטע הזה של ההשפלה אין משמעות לדעתך?
אם כבר זה ייתן משמעות יותר, זה ייתן לבוסטון יותר מוטיבציה, אבל החבר'ה של בוסטון זה חבר'ה כל כך ותיקים, באמת, היו בה, רק לשם השוואה כמה ותיקים וכמה מנוסים במעמד הזה, ג'ייסון טייטום, שהוא הצעיר מבין החבר'ה הבכירים שלהם, כשהוא יקלט נקודה 15 שלו, אם וכאשר מחר בלילה, הוא יעקוף את קובי בריינט כשחקן עם הכי הרבה נקודות פלייאוף אי פעם עד גיל 26. וזה השחקן הפחות מנוסה ברביעייה החמישייה המובילה שלהם. אז החבר'ה באמת ראו הכל ועזרו הכל, ומשחק הרבה היה פלטה, היה נפילה, נפילת מתח קצת. ואני לא חושב שהם ירשו לעצמם, להפך. אם זה אולי נגמר כזה 17-20 הפרש, שיכול להיות שזה ככה היה, אוקיי. אבל 38 הפרש זה, וואלה, בא לי להגיב, בא לי להחזיר לעצמי את הכבוד. אז אני חושב שהם יבואו למשחק הזה עם אנרגיות אחרות לגמרי, וגם דאלאס יבואו עם יותר אנרגיות. אין ספק שדאלאס מגיעים סוף סוף עם מומנטום, אבל בוא נראה, כשזה יש עוד כדורסל.
מה קרה בפגישה של ג'יני באס עם הרעיונות וכאלה, והמורשת, ולגאסי, ופקאסי, ויש מאמן?
ג'י ג'י רדיק, קודם כל אם יש מאמן אנחנו לא נדע את זה עכשיו, כי רדיק אמר מראש שהוא יודע מה קורה רק אחרי פינות הגמר. אז זה גם לא יהיה, בוא נגיד ככה, אם היינו יודעים עכשיו שרדיק כן יאמן, לא יאמן את הלייקרס בוודאות, אז כל מילה וכל הערה שלו אולי במשחק חמש הייתה נבחנת מזכוכית מגדלת. למה הוא אומר את זה? אולי הוא רוצה להביא את השחקן ההוא? גם ככה מספיק שיביאו את ג'ואל אמביד לאולפן הפריגיים, אחרי שהוא שמע שפול ג'ורג' הולך להיות שם, הוא נתן לו רמז עדין, אני רוצה שתבוא אליי לפילי. אז רדיק הוא מספיק חכם בשביל לא להסתבך בדברים האלה. הוא אמר מראש, כשתגמר סדרת הגמר, נדבר על זה. אבל כן, הייתה להם פגישה, הוא הממן השלישי של הלייקרס מראיינים, הוא מועמד השלישי של הלייקרס מראיינים, אחרי דן הרלי של איתר, וג'יימס בורגו, שעדיין נחשב אופציה, גם שם וגם בקליבלנד, אז ייקח עוד כמה ימים, אולי גם תלוי מתי סדרת הגמר תיגמר, אבל יהיה בסוף מאמן הלייקרס.
אז היא לא נפגשת בינתיים.
לא, נפגשו, ראינו את רדיק.
לא, אני אומר אחריו, היא לא רואה עוד אנשים.
לא, שוב, ראינו את בורגו, כרגע זה בין בורגו לרדיק, כמו שזה נראה, אלה עם באמת יהיה איזה הפתעה, שכמו שהייתה בזמן עם הרלי, אבל כרגע...
מה לא יודעים על המאמנים האלו שברעיינים אותם כל כך הרבה לפני?
רוצים למשל להגיד להם, מה אתם, איך אתם מדמיינים את ההתקפה שלכם בשנה, את משחק ההתקפה בשנה הקרובה? אני רוצה להשתמש באנטוני דייביס, המון בהייפ פיק אנד רול. אני רוצה עכשיו לשחק עם רוי צ'ימורה.
ממש יורדים לרזולוציות.
רזולוציות מאוד מאוד, מאוד מאוד יפות. ושוב, אפשר להסתכל על זה אפילו מנקודת המבט הצרה שלנו, איך בריין קיף השתמש בדני אבדיה, ואיך וסנצל ג'וניור השתמש בדני אבדיה לעומת סקוט ברוקס, ואיך קיף השתמש לעומת אנצל. אז סתם אבדיה זה דבר אחד, אבל אפשר להסתכל גם על יחס לשחקנים אחרים, חלוקת דקות, רוטציות, באמת כל דבר קטן כזה, המאמנים צריכים להציג אותו בריאיון. סופו של דבר זה תהליך רציני, אתם יודעים, רעיונות עבודה למשרה שמרוויחים בה מיליוני דולרים בשנה, לפעמים יותר מיליון בחודש, אז צריך לבוא מאיזשהו חזור.
בוא נחזור לדאלאס, הם מודיעים שאם הילד של לברון, ברוני, יהיה עדיין חופשי, הם הולכים על הבחירה 58, שזה שתיים מהסוף בסיבוב השני, אבל הרים למציאות שהוא יבחר יותר גבוה בסיבוב הזה. זה יביא גם את לברון לשם?
לברון כבר אמר, חזר בו ממה שהוא אמר שהוא רוצה לשחק עם הבן שלו, והוא כבר אמר אחר כך בהזדמנות אחרת שהוא רוצה לשחק באותה תקופה שבה הבן שלו משחק בליגה, אם זה יחד איתו או נגדו. עד עכשיו בוא נזכיר, ברוני ג'יימס, פחות מבחינת הנתונים הפיזיים שלו, הוא לא הולך להיות סופרסטאר.
איך הוא עשה את הקומביין? כאילו מתלהבים כולם או... קצת פחות?
לא, הנתונים שלו הם בסדר. הם כאילו לא שלא ידעו שהוא 1.87 מטר, לא שלא ידעו שהוא קופץ גבוה, יש לו קצת גנטיקה. אבל גם לא שלא יודעים שהוא 29% ו-3 בעונה האחרונה. בקומביין הוא כן נראה יותר טוב. שוב, הוא שחקן של קבוצות צריכות, אבל הוא לא...
אבל הוא שחקן NBA, לכל הדעות?
הוא שחקן NBA, לא יודעים לכל הדעות. שוב, בהן צריך לעשות הבחנה מה זה שחקן NBA. יש 150-200 שחקנים שהם הכי טובים בעולם, והם ב-NBA. מעבר לזה, יש כל מיני שחקנים שיכול להיות שמחר שחקן כמו, סתם, לדוגמה...
קווין אולי, קח את קווין אולי ששחק עם דורון.
בדיוק, אושי בריסט, שחקן מבוסטון עכשיו, שחקן תשיעי עשירי בבוסטון. אם בשנה הבאה אושי בריסט יצחק בצסקה מוסווה או באולימפיאקות, לא באמת מופתע. ולעומת זאת עם קנדריק נאן, שלקח עכשיו אליפות עם פנתנייקוס, כמו שדנטה אקסום בשנה שעבר, שיחק בפרטיזן בלגרד יחד עם ים מדר, פתח איתו באותה חמישייה, שיחק איתו באותו דרג, והוא מקבל דקות מהספסל ודקות טובות בגמר של NBA. אז הרבה פעמים זה עניין של סיטואציה, עניין של מאמן שמזהה צורך. אני צריך רכז שיהיה בגובה 1.90 מטר, ידע להריץ פיק אנד רולים וירוץ מהר וישמור טוב על, שחקנים. אז הרבה פעמים אתה, גם היום סקאוטים, מאמנים, מסתכלים בכל מקומות. ברד סטיבנס, המנג'ר של בוסטון, סיפר בפודקאסט לפני כמה שבועות, אני רואה כל הזמן משחקים של טורנירים בינלאומיים, וטורנירים של פיבה, אני רואה מוקדמות אליפות זה. אז שוב, היום רואים המון אנשים. אז ברוני ג'יימס יכול להיות השחקן ה-13 בלייקרס, או ה-14 בדאלאס, או ה-10 בשרלוט. שוב, זה לא, אין פה זה הבחנה שאתה אומר, מישהו שחקן NBA ומישהו לא, מעבר, שוב, לטופ, לטירים העליונים של השחקנים.
טוב, אני מקווה רק שלא ישלחו אותו להיות two-way, זה ישבור אותו.
שוב, הם אמרו שהם לא רוצים את זה, אבל שוב, יש הרבה שחקנים על חוזה מינימום בליגה, שהיום הם כאן, מחר הם שם. אני חושב שזה פחות או יותר הטווח הריאלי של ברוני, אני לא רואה אותו מקבל בחירת סיבוב ראשון או איזשהו חוזה ארוך טווח. אבל בסדר, הוא ייכנס לליגה, זה מה שחשוב, ואחר כך ההתפתחות ובעיקר עליו. יש מספיק מסגרות התפתחותיות לעקוב בהן.
סורוקה מן, המון תודה.
תודה לכם,
יש לנו פה 1-0 עדיין לדנמרק, אנחנו דקה 39 מחצית ראשונה, משחק עם הרבה אירועים, הרבה קצב, אני לא פוסל פתאום שהסלובנים איכשהו יעשו משהו, למרות שהם טובים יותר במערות נטיפים כרגע, אבל ניתן להם צ'אנס, אימפריה שסמורת המדינונת הזו. דיווחי תנועה עם שר פרסומות, ונשוב. חזרנו. עדיין 1-0 לדנמרק על סלובניה. אנחנו בדקה 45, לפני כ-3 דקות הייתה לאריקסן עוד הזדמנות להבקיע שער. לטובת דנמרק, הדקה 42, זו הדקה שהוא התמוטט לפני 4 שנים במשחק היורו אז, בנבחרתו. אבל זה לא הסתייע, אז אי אפשר יהיה לכתוב טרילוגיה. בינתיים נלך למה שקורה אצלנו. שלומי אלר, כתב הפלילים של וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
שוטרי יחידת להב 433, עצרו הבוקר כדורגלן, וסוכן שחקנים במסגרת החקירה שמתנהלת על חשד להטיית משחק. במשחק בין הפועל ומלפחם לבני יהודה, בני יהודה ניצחה 6-1.
כן, אז אנחנו מדברים על שני חשודים נוספים, כפי שציינת, שחקן כדורגל וגם סוכן שחקנים, אלה מצטרפים לעוד שני חשודים נוספים שנחקרו בשבוע שעבר על ידי המשטרה, בהם גם שחקן זר. החשד הוא מתפתח בעצם לא רק לגבי המשחק הספציפי הזה.
כל 4 החשודים הם מבני יהודה?
לא, הם לא. הם, לפחות השחקנים האלה, יכולים להגיד, במסגרת כן, במסגרת הצו, אפשר להגיד שזה שחקנים שלא מבני יהודה, אלא פשוט שיחקו בקבוצות ששיחקו מול בני יהודה, ובעצם צורת המשחק, או בעצם משהו שעורר את החשד כלפיהם, הוביל לכך שהמשטרה בעצם מעכבת אותם לחקירה. כלל החשודים בתום החקירה שוחררו.
בתנאים מגבילים?
לא בתנאים מגבילים, לפחות הסוכן השחקנים שנעצר הבוקר, הוא שוחרר בלי תנאים מגבילים. ממה שמבין
רגע, הם עברו לפני שופט?
לא, לא, לא. הם נחקרו וכעבור שעות של חקירה, הם שוחררו. אפשר ללמוד מזה אולי ולהסיק, ביחד לאיפה המשטרה נמצאת בחקירה הזאת, האם המשטרה הצליחה לבסס את החשדות או לא, ואתם יודעים את זה יותר פעמים ממני, שנים אנחנו יודעים מה השמועות ומה הולך בליגה הלאומית.
אם היו חשדות מבוססים, אפילו מעט, היו מביאים אותו בפני שופט.
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. שמועה זו עובדה שנולדה כפג. בחקירה הזאת, כמה שאני שומע, יש קצת מדעים, אבל בואו בסך הכל נהיה ריאליים. אף אחד בישראל לא רוצה להשמיט את הדבר הזה שנקרא כדורגל, למרות שיש בו ליגות רקובות. גם כאשר יש חומרים, אתה יודע, הכי טובים שיש. וכך זה מתנהל.
זאת אומרת, אם הייתה מכירה, אז מעדנים את זה כדי שלא...
כן.
כדי שלא להסניף.
ברור, מה, למה לא ראינו את זה בשופטים באדום?
בסדר, אבל היו שם...
היו שם, שלחו מישהו, אתה יודע, שלחו מישהו לעונש מעצר, ואחד ברח ומחלו לו, ואנחנו מכירים את כל השטויות.
אני
רק אוסיף שלפי גורם המעורה בחקירה, ביחס לפחות לאותו משחק, תוהה אותו גורם מה ההתאחדות ידע או לא ידע, ואיזה מידעים היא העבירה למערכת אכיפת החוק, קודם ובמהלך המשחק.
תגיד, צפויים חשודים נוספים צפויים להיות מוזמנים לחקירה?
ייתכן, אנחנו רואים את תחילת החקירה, עוד ועוד מזומנים לחקירה, ונראה שהיא הולכת להסתעף. אבל לאן זה יגיע בסופו של דבר?
תראה, בסוף, בסוף זה לא השפיע על, על העולה או היורדת, אז על העולות בעיקר.
איך אתה יודע?
אני יודע, כי בסוף בני יהודה הייתה צריכה לנצח בהפרש כזה, שזה היה כל כך רחוק, שזה לא השפיע.
טוב, אולי זה עוד משחקים נגועים? אתה חשבת?
אולי, אולי, אולי.
אבל שלומי,
אני אמר לך משהו בעניין,
איך מתייחסים במשטרה? כי בחקירה הזו לפניה, הייתה חקירה של עונה מרכז לפני כמה שנים, על איזה פרשייה שבאמת, אתה יודע, עסקו בזה ונתנו לזה יחצון וכל הדברים האלה, וזה נגמר באור בפרח. כמה משאבים משקיעה להב 433 באירוע הזה, כי באמת חקירה משמעותית בכל מה שקורה בכדורגל, צריך פה עשרות חוקרים ובלשים.
נכון, ואנחנו מדברים גם על היחבל שעליהם הוטלה החקירה. תשמע, אני מסתכל על חקירות של להב 433 בשנים האחרונות, לוקח להם זמן, ויכול להיות גם הדבר הזה ייקח זמן. מה גם שאנחנו מדברים אולי בתיבת פנדורה, אז לא בטוח שבזה זה יסתיים, ויכול להיות שזה יסתייף לעוד מקומות. בואו נראה לאן הם יתקדמו בדבר הזה.
טוב, שלומי, המון המון תודה.
תודה רבה.
כן, זה המצב מחצית במשחק בין דנמרק לסלובניה, עדיין 1-0 לדנמרק. אתה חושב, יוני, שבאמת בהתאחדות או במנהלת של המוצר, רוצים לא. חקירה שתקיף מתוך 16 קבוצות בליגה הזו? לא הרבה, 10?
10 קבוצות מעורבות בבלגן?
לא, לא אתך? במשחק בשבוע הזה. יש עוד
בכלל דברים. לאורך כל העונה?
ברור, אתה יודע, ברגע...
אתה יודע, אם רוצים ברגע... פעם אחת לפרק את השחיתות,
לא רוצים.
אז כן?
לא רוצים.
אז לא, זה בעיה שלהם, אז שלא...
נכון.
אז יחקרו כל
לא,
פעם, אם מוססו את החקירה, אם
לא
רכו
שלהם.
את זה, וזהו.
תקשיב, הבעיה היא לא שלהם. הבעיה היא... היא של האוהדים שאוכלים את הלב, הם מנהלים את המקולת הזאת שנקראת מנהלת איך שבא להם. הבעיה היא לא שלהם, השמועות, השמועות, לא שמועות, אתה יודע, אני אומר עוד פעם, הידיעות שבסוף העונה, וזה קורה בליגה הלאומית בכל עונה, גם צמרת, גם תחתית, היו על השולחן עוד הרבה לפני, ובליגה הלאומית, אוקיי, וגם בליגות א', יש את העניין הזה, שלאו דווקא מישהו משלם, אין כסף עובר. אין כסף עובר, אלא פשוט חובות מן העבר. לדוגמה, קבוצה א', פעם ביקשה מקבוצה ב', שלא תתאמץ, והם מחזירים לה עוד שנתיים. נכון, נכון, נכון. אתה מבין, ובאמת, ולא עוברת לירה בין, בין הקבוצות, אבל האירוע מוטה, המשחק מוטה. וזה לא התחיל היום.
שחיתות גם אם לא עובר
ברור
כסף.
שכן, ברור, ברור, אתה צודק, אבל בשביל המשטרה לפענח דבר כזה, ולהיכנס לדברים האלה, היא צריכה באמת משאבים, שאני לא משוכנע שיש לה, זאת אומרת להקצות משאבים, שאני לא משוכנע שיש לה, וזה מה שיש, טוב, ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
הפועל חולון מנהלת מסע ומתן עם שרון אברהמי לטעמי מאמן העונה של הליגה ליגת העל בכדורסל בקריית אתא, בנה שם יופי של פרויקט עוד מהליגה השנייה, ומה שהוא עושה בשתי העונות האחרונות באתא זה באמת להריץ רק. מה קורה עם זה?
לגמרי, לגמרי. הפועל חולון סיימת העונה לפני שבועיים וכבר הספיקה לעבור כמה פיקפלקים לגבי המאמן בעונה הבאה, בהתחלה היה ברור שעמית שרף עוזב, ודיברו על גודס, עם גודס, דיברו על דדס, אבל כרגע נראה שהתיקויים שדדס יישאר בפועל תל אביב מאוד גבוהים. אחרי זה חשבו שוב על שרף, אבל לא הגיעו להסכמה, ובסוף נראה, כן, אני לוקח בערבון
מגובה. כשאנחנו אומרים דדס נשאר בפועל תל אביב סיכויים מאוד גבוהים, אני חושב שבאיזשהו מקום, אם אני שומע נכון את הקולות, כמו שאומרים, זה לא יהיה, גם אם יהיו אלופים, אוקיי? למרות ש...
אם יהיו אלופים, הוא בטוח יישאר.
רגע, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא משוכנע שתומר גינת ובר תימור אוהבים את זה, כי יש להם, וגם רמזו לי, שיש להם אפשרות יציאה חזרה לאירופה. במקרה של תומר.
כן, אני לזה, לא יודע כמה שוק יש בטח לבר תימור, אבל המעמד שלו בטח אחרי שני המשחקים הראשונים בסדרת הגמר מאוד התחזק. הקולות שאני שומע ביומי השלושה האחרונים, שהכיוון הוא שדדס יישאר. בכל מקרה, לא בטוח שלפור חורן יש את הלוקסוס לשבת ולחכות לראות מה קורה עם דדס. היא כבר נכנסה למסע ומתן עם שרון אברהמי, וכרגע זה נראה שזה בכיוון חיובי, והוא רוב הסיכויים שהוא יגיע.
מה אנחנו שומעים באמת מכיוון גרמניה? יש לנו את אורן עמיאל שעוזב את
אירופה. אורן עמיאל כבר, כן, אורן עמיאל שפוטר כבר מבנדה במהלך העונה.
הוא אמור להצטרף לננו בקבוצתו החדשה ביפן, לננו גינזבורג.
ביפן, המושבה מתרחלת כבר ארבעה ישראלים בליגה היפנית, מודי מאור יהיה עם דולביץ, יהיה עוזר שלו, דולביץ היה בפול חולון. ונינו גינזבורג משחזר את שיתוף הפעולה שלו עם אורן עמיאל מנימבורג, עמיאל יהיה עוזר שלו. לפי ניסיון העבר בצ'כיה זה יכול להיות לא רע, הם לקחו חמש אליפויות בחמש שנים, ונשארו חברים טובים, ועמיאל אחר כך החליף אותו בנימבורג, אז נראה ש...
זה יפה שהליגה היפנית, הג'יי ליג, מאמינה בשני מאמנים ישראלים, על אף שצברו ניסיון בינלאומי עצום. בעיקר ננו, אבל גם מודי מאור בליגה האוסטרלית.
כן, כן, כנראה...
מה זה אומר על הליגה היפנית? יש שם...
הרבה כסף.
הרבה מאוד כסף.
גם בכדורגל יש לא מעט כסף שם, אגב.
נראה לי לא רע לחיות ביפן. לא
נפשתי,
אבל...
אבל נורא יקר.
תשאל את זה, את נטע לוי, אני חושב באוסקה הוא נהנה מאוד.
הכי חשוב זה לבוא לשם ולהסביר להם... שאני מאמן חדש, אני מתחיל תהליך, ולפחות חמש שנים תנו לי לגנות את
זה. אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים באמת על האוילם גוילם, שכולם מפגרים, אבל זה לא בדיוק ככה, זה לא מתכתב עם המציאות שלנו. כן, אתה יודע, להסביר להם, הם בניהול וכל הדברים האלה יכולים להסביר לנו. אנחנו מביאים, אתה יודע, כישרון, אבל הם לא אוכלים תהליך.
נכון, כן נגיד לזכותו של ננו גינזבורג, שהוא עבר כבר כמה תחנות וכמה מדינות, ובכל מקום שהוא הגיע הוא הצליח.
וגם הוא וגם מודי, אתה יודע, רגילים כבר לחיות בחוץ, גם בתנאים קשים של קורונה ומלחמות וכאלה, והם טיפחו חוסן. על הכיף, הקרה להמון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
זהו זה, אנחנו מסיימים עכשיו הפסקה במשחק בין דנמרק לסלובניה, תכף זה חוזר למסך, ואחרי זה יש עוד משחק. תבלולו, אני אחזור עוד שבועיים.